الليل صغير أصخوش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, ה' באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת פיקודי, וחזק חזק ונתחזק עם סיומו של חומש שמות, תשפ"ד ד', מסכת בבא מציע, הדפים ט"ז וי"ז, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה עליכם בשיעה את הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי ערב שבת חזק ערב שבת קודש פרשת פיקודי וחזק חזק ונתחזק מיד מיד שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. התלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם במקום לעינינו נקמד דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. ובעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא ובמהרה בימינו יקיצו שוכנה אפר וירנינו ואז עם הלס חוקפינו ולשוננו רינה אמן כן יהי רצון ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה ושבת ימי לזלוק רפואה קרובה לבוא השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן תהילים פרק קוף יוד א' ליום שישי הללויה עודי אדוינוי בכל לבב בסוד ישרים ועידה גדולים מעשי אדוינוי דרושים לכל חפציהם עוד ואדר פועלו וצדקתו עומדת לעד זכר עשה לנפלאותיו חנון ורחום אדוינוי טרף נתן ליראה וזכור לעולם בריתו כוח מעשה בגיד לעמו לתת להם נחלת גויים מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. פדות שלח לעמו ציווה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו ראשית חוכמה עירת אדוינוי, שכל טוב לכל עושיהם תהילתו עומדת לעד. תהילים פרק קוף יוד זין, הללו את אדוינוי כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוינוי לעולם, הללויה. ופרק קוף בתהילים, מזמור לתודה ריאו לה אדוינוי כל הארץ עבדות אדוינוי בשמחה בואו לפניו ברננה דיו כי אדוינוי הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו בואו שערה ותודה חצרותיו ותהילה הודו לו ברוך הוא שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור והדור אמונתו אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה מקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לברכה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם בורט לפרשת השבוע פרשת פיקודי וחזק חזק ונתחזק. וירא משה את כל המלאכה ויברך אותם משה. כותב רשי אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. והנה עם השם אלוקינו עלינו וגומר. וצריך להבין מדוע משה רבינו המתין לברכם עד אשר ראה שגמרו את כל המלאכה ולא ברכם בתחילת המלאכה או תוך כדי המלאכה. אלא שמצינו בזוהר הקדוש בספר בראשית. ומביא את הדברים התס בור החיים סימן תף ריש עין. ברכן דלעילה לא שריין על פטור הריקנה ולא באת הריקנה. הברכות שלמעלה אינן שורות על שולחן ריק ולא במקום ריק, מהטעם שברכה הוא לשון תוספת וריבוי, ולא שייך להרבות דבר שלא קיים. מעתה הועיל ומשה ברכם בברכות שלמעלה שתשרה שכינה במעשה ידיכם, לכן היה צורך שלא יהיה המשכן אתר ריקניה, אלא שתיגמר מלאכתו ויהיה מלא בכל קהילה ואז ניתן לברכו. ובזה מדויק היטב לשון הברכה שתשרה שכינה במעשה ידיכם. שלא נאמר שתהיה שכינה או שתימצא שכינה, וכדומה מפני שתשרהו לשון הנופל על דבר הנמצא בתוך דבר קיים וממשי, כמו לשרות במים. ועוד על דברי רשי שאמר להם, אי רצון שתשרה שכינה במעשה ידכם, והיא נועם השם אלוקינו עלינו, אומר רשי, והוא אחד מי"א מזמורים שבתפילה למשה. יש להקשות מדוע רשי מוסיף והוא אחד מי"א מזמורים, מה השייכות בין ברכת משה לדבריו אלו? בבית, מדוע לא נכתבה בתורה ברכת משה במפורש? ונראה כי הקושיות מתורצות זו בזו, כך מובא במדרש בילקוט שימוני על תהילים. י"א מזמורים שאמר משה בתכסיס של נבואה אמרן, למה לא אמרן בתורה? אלא אלו דברי תורה ואלו דברי נבואה. מעתה יש לומר שרשי עצמו התקשה בדבר, מדוע לא הוזכרה ברכת משה בתורה? ועל זה רמז בדבריו שאמר, והוא אחד מי"א מזמורים שבתפילה למשה, שמבואר במדרש הסיבה שלא נכתבו בתורה מפני שהם דברי נבואה. וממילא, גם ברכת משה והיא נועם לא הוזכרה בתורה מן הטעם הזה. ואחרון חביב, נאמר בפרשה, ויקח ויתן את העדות אל אהרון. לשון הפסוק ויקח ויתן אומר דרשני, אלא שכאשר משה רבנו ירד מהר סיני עם הלוחות, הרי ניחם בארון שבנה לצורכן, כפי שפירש רשי, שלא היה זה הארון שעשה בצלל. אבל עכשיו שעשה בצלל ארון כציווי השם, ובא משה להוציא את הלוחות מהארון הראשון ולהניחם בארון השני, התרעם הארון הראשון על כי ניטלו ממנו לוחות הברית. על כן משה לקחו בדברים, כפי שרשי מפרש בכמה מקומות, שויקחו לשון לקיחה בדברים, ושידלו כדי שיתרצה שתילקחנה ממנו הלוחות, ורק אחרי כן ויתן את העדות אל הארון. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת פקודי, וחזק חזק ונתחזק בסיום חומש שמות, לעזרת השם ובישועתו, בשבת הבאה עלינו לטובה. והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקיתא לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף ט"ו במסכת בבא מציעא, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם בעל חוב גובה את השבח ממקבל מתנה ומדוע? והתשובה, לא, מפני שאין למקבל המתנה זכות לגבות אחר כך את השבח מה נותן. שאלה שנייה, לוקח שטרף ממנו בעל חוב, מיכן גובה את הפסדו? והתשובה, קרן מנכסים משועבדים ושבח מבני חורין. שאלה שלישית, הכיר בה בקרקע שאינה שלו, של המוכר ולקחה, בכל אופן קנה אותה, האם מקבל את השבח ומדוע? והתשובה, אינו מקבל כיוון שהקרקע אינה שלו. שאלה רביעית, המקדש את אחותו, מה דין מעות הקידושין ומדוע? והתשובה, לרב יקבל את מעותיו כיוון שנתן לשם פיקדון, ולשמואל לא יקבל כיוון שנתן לשם מתנה. שאלה חמישית, הלוקח מגזלן ולא כתב אחריות את הרף הנגזל ממנו, האם יוכל לגבות מהמוכר ומדוע? והתשובה, הכריע רב שכן, מפני שאחריות טעות סופר גם במקח וממכר. והשאלה האחרונה על דף תתבד, אמרה הגמרא, איקה בעיניו דמית לוקח, מתי מת הלוקח? והתשובה לרשי, אחר שלקחה הגזלן מן הבעלים, והגזלן בא להוציאה מבני הלוקח, ולתוספות לפני שלקחה הגזלן מהנגזל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ה' באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת פיקודי וחזק חזק ונתחזק, תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדפים ט"ז וי"ז במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ו עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, הכיר בה שאינה שלו ולקחה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, והתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. חוזרת הגמרא כעת לנידון של הלוקח קרקע מגזלן. אומרת הגמרא, הכיר הלוקח בה בקרקע שנמכרה לו שאינה שלו, של המוכר, אלא שהיא גזולה בידו, ובכל זאת לקחה ממנו ושילם מעות בעדה, ולאחר מכן הגיע הנגזל והוציא מידו של הלוקח את הקרקע. אמר רב, מעות ששילם למוכר, יש לו ללוקח את הזכות לקבלם בחזרה מהמוכר. אבל את השבח, את ההוצאות שהוציא והשקיע בקרקע, אין לו ללוקח את הזכות לקבלם מהמוכר, היות והקרקע לא הייתה קנויה לו כלל. ושמואל אמר, אפילו מעות דמי הקרקע עצמם, אין לו, אין הלוקח מקבל מהמוכר. ובטעם דברי רב, שסובר שבאופן שהכיר בה שאינה שלו יש לו מעות ואין לו שבח, ואילו באלמה סובר רב שאחריות טעות סופר וגם על השבח ישנה אחריות, מבאר הבעל המאור שכיוון שהכיר בה שאינה שלו נמצא שאין כאן מחר כלל והמעות הם כהלוואה, וכשנוטל שבח הרי זה כנוטל שכר מעותיו, והיינו שזה דומה להלוואה בריבית שמלווה כסף לחברו, ובשעת הפיראון נוטל שכר נוסף על עצם ההלוואה. כך גם כאן. נמצאו מעות המחר כהלוואה, והשבח שרוצה ליטול מן המוכר, הרי זה כריבית על המעות הללו, ולכן, אפילו אם המוכר פירש לו את השבח, אינו יכול לתלול לפי שהוא כריבית. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מעות יש לו שבח, אין לו? הרי במסכת בבא קמא בדף צדי, היי שנינו בברייתא שאם גזל שדה מחברו ומחרה לאחר והשביחה, ולאחר מכן, הוציאה נגזל מיד הקונה, הרי הקונה גובה מהמוכר את הקרן ואת השבח. הנה מבואר להפך מדעת רב כאן הסובר, שלא גובה את השבח. תרצים התוספות ששם מדובר, שהמוכר קיבל אחריות על הקרן ועל השבח שיעלה משדה זו, שאם יקבו אותה בעלי חובו של המוכר, יפצה אותו על הכל. עכשיו מבארת הגמרא את שורש מחלוקתם של רב ושמואל. במייקה מפליגי, במה שורש מחלוקתם של רב ושמואל, אומרת הגמרא, רב סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, שהלוקח יודע שהקרקע לא תישאר בידו, שהרי מדובר באופן שהכיר בה, שהשדה גזולה, וגמר בדעתו ונתן את המעות למוכר לשום פיקדון, לשם פיקדון. ולכן עתה, לאחר שנטל הנגזל את הקרקע בחזרה, תובע לוקח מן המוכר שישיב לו את פיקדונו. וכותבים הרשב"א, הראש, הר"ן והנימוקי יוסף, שאף שנקט רב לשון פיקדון מכל מקום, זה לא דומה לפיקדון ממש. משום שבפיקדון הדין הוא שאם נאנסו המעות, המפקיד מפסיד. שהרי שומר פטור באונסין, מה שאין כן כאן, במקרה שלפנינו שנטל מעות עבור קרקע שהכיר בשינה שלו, הרי המעות באחריות המוכר גם לעניין אונסין. שכיוון שהמוכר יכול להשתמש במעות הללו, הרי זה כמו מפקיד מעות אצל שולחני, שהדין הוא שיכול השולחני להשתמש בהם, לפי שכל המפקיד אצל שולחני, על דעת שיוציאם הוא מפקידם. ולפיכך אם נעבדו, הרי השולחני חייב באחריותם, והוא הדין כאן, נתנם למוכר על דעת שיוציאם. שואלת הגמרא אם אכן נתן הלוקח את המעות למוכר בתורת פיקדון, ונעים עלי שאומר הלוקח למוכר שנותן לו את המעות לשום פיקדון, ומזה שלא אמר כך מוכח שלא התכוון לשם פיקדון? עונה הגמרא שבאמת הלוקח התכוון לשם פיקדון, אלא שסבר הלוקח שהמוכר לא מקבל עליו לשמור על מעותיו כדין שומר, ולכן הערים הלוקח על המוכר ונתנם לו כדמי הקרקע. ושמואל סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, שהלוקח יודע שהקרקע לא תישאר בידו, וכיוון שבכל אופן נתן לו את המעות על כוחך שגמר הלוקח בדעתו ונתן את המעות לשום מתנה, ולכן כבר זכה המוכר הגזלן במעות, והקונה אינו יכול לחזור בו מהמתנה ולתבוע את מעותיו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, ונתן לו לשם מתנה, הרי שדות חוזרות לבעליהן ביובל, והגמרא במסכת ערכין בדף כ"ט עמוד ב' דנה בדין המוכר שדהו בשנת היובל עצמה. רף סובר מכורה ויוצא, ושמואל סובר שאינה מכורה כל עיקר, והמעות חוזרים לקונה, וקשה סתירה בדברי שמואל. בסוגייתנו אמר שמואל שאדם יודע שהמכירה לא חלה, ולכן נתן את המעות לשם מתנה, ואילו במסכת ערכין אומר שמואל שהמעות חוזרים לקונה, ולא אומרים שאדם יודע שאינה מכורה וגמר ונתן לשום מתנה. תרצים התוספות שכיוון שאין זה פשוט ששדה אינה נמכרת ביובל, שהרי לדעת רב שם אכן שדה נמכרת, אין לומר שהלוקח ידע שאין השדה נמכרת ביובל, ומשום כך אין מעותיו מתנה והם חוזרים לקונה. שואלת הגמרא, ונעים עלי שיאמר הלוקח למוכר שנותן לו את המעות לשום מתנה, ומזה שהוא לא אמר לו כך מוכח שלא התכוון לשם מתנה. עונה הגמרא שבאמת הלוקח התכוון לשם מתנה, אלא כסיף עלי מילתא, בושה היא למוכר לקבל מתנה, וכיוון שהלוקח יודע שהמוכר לא יסכים לקבלם במתנה, הוא נותן לו את המעות באופן זה כדמי הקרקע. נמצא אם כן שנחלקו רב ושמואל באופן זה שנותן מעות תמורת מקח שסופו להתבטל, האם דנים את הנתינה כפיקדון או כמתנה? בקשה הגמרא והפליגה באחד הזימנה, ברי רב ושמואל כבר נחלקו פעם אחת בעניין הזה, ומדוע חולקים כאן באותו עניין שוב? דהיתמר, שנינו שמועה שנאמרה בבית המדרש, והדברים מופיעים במסכת גיטין בדף ממהי, ובמסכת קידושין בדף ממבב, ובמסכת הירחין בדף למד. המקדש את אחותו וקידושין אילו אינם חלים, שהרי אחותו אסורה עליו באיסור קרת. רב אמר מעות הקידושין חוזרים למקדש, ושמואל אמר מעות הקידושין אינם חוזרים אל המתניים, וטעם המחלוקת הוא, כפי ששנינו כאן, רב אמר מעות חוזרים, היות ואדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר בדעתו ונתן לה את המעות לשום פיקדון. שואלת הגמרא, ונעים עלה לשום פיקדון, שיאמר לאחותו שרוצה להפקיד את המעות. התשובה היא סבר לא מקבלה מיני, סבר בדעתו שאחותו לא תקבל על עצמה לשמור לו את המעות ולא תקבלה ממנו. ושמואל אמר מעות אילו שנתן לאחותו מתניים, לפי שאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לה את המעות לשום מתנה. שואלת הגמרא, ונעימה לה לשום מתנה, שאומר לאחותו שנותן את המעות לשם מתנה. עונה הגמרא, כסיף על המילתא, אחותו תתבייש לקבל ממנו מתנה, ולכן נתן לה את המעות בתורת קידושין. ואם כן קשה, היות ורב ושמואל נחלקו בקידושין לגבי נותן מעות תמורת מקח שסופו להתבטל, מדוע נחלקו שוב לגבי הלוקח שדה והכיר בה שגזולי? מתרץ את הגמרא, צריכה, צריכים רב ושמואל לחלוק בשני הנידונים, די התמרבה, אילו היו נחלקים רק לגבי לוקח שדה מן הגזלן, היינו אומרים בהקה, אמר רב, רק בעניין זה אמר רב שהמעות שנתן לו עבור הקרקע אינם בתורת פיקדון, משום דלא אבדי אין שדייו היא מתנה לנוכרה. אין עשויים האנשים לתת מתנות לאדם שזר להם, ולכן המעות חוזרים ללוקח, לפי שבוודאי לא ניתנו לו בתורת מתנה. אבל גבי אחותו שאינה זרה לו, אימא מודה לרב לשמואל, שנתן לה את המעות בתורת מתנה ואינה צריכה להחזירם לו, לכן הוא צריך רב לומר את דינו גם לעניין קידושין. ויתמר באח, ואילו היו נחלקים רק לגבי מקדשת אחותו, היינו אומרים באח כאמר שמואל, רק לגבי קידושי אחותו אומרים, שנותן לה את המעות בתורת מתנה, כיוון שלאחותו אדם יכול ליתן מתנה, אבל בהל עניין לוקח שדה מגזלן, אימא מודה לשמואל לרב, שהמעות ניתנו בתורת פיקדון, כיוון שאדם אינו רגיל לתת מתנה לאיש זר, לכן צריכה וצריכו רב ושמואל לחלוק בשני הנידונים. מקשה הגמרא, בין לרב דאמר פיקדון ובין לשמואל דאמר מתנה, בין לרב שאומר שהמעות שנתן הלוקח למוכר הגזלן היו בתורת פיקדון, ובין לשמואל שאמר שהמעות ניתנו לו בתורת מתנה, קשה. היי אותו לוקח שלא התכוון באמת לקנות את הקרקע, אלא לתת את המעות בפיקדון או במתנה, להרה במאי קנחית, מטעם מה יורד לקרקע לעבד אותה, ופירות איך יאכיל ואיך אוכל את פירותיה, והרי לא קנה את הקרקע כלל. בעל כוחך שלוקח סבור שקנה קרקע בקניין גמור, לפי שאינו יודע את הדין שקרקע גזולה אינה נמכרת כלל, ונמצא לפי זה שיש טעם אחר לדברי רב ושמואל, ולא כפי שנתבהר עד עכשיו. תרץ את הגמרא, אכן ידוע לו לוקח שקרקע זו גזולה, וסופה שתייצא מידו, ואף על פי כן אוכל פירות. לפי שסבר הלוקח, אנא איכות לערה ועבד ואיכול בגבי, אני ארד לקרקע, אעבד אותה ועזרה, ולאחר מכן אוכל פירותיה, כי איך ידעה וכאב ידיעו, כשם שהיה נוהג באותו גזלן שעכשיו כן נטיע ממנו. ולחייתי מרי דערה, כאשר יבוא בעל הקרקע הנגזל בכדי להוציא את גזלתו, זוזי נאבו לרב. דאמר פיקדון פיקדון, לשמואל דאמר מתנה מתנה, יהיו מעותיי לדעת רב כפיקדון והוציאה מן המוכר, ולדעת שמואל יהיו כמתנה וישארו ביד המוכר. מביאה הגמרא את פסקי ההלכה בעניין המחלוקות ששנינו לגבי הלוקח שדה גזולה. מחלוקת ראשונה ליל בדף י' עמוד ב', המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו, רב אמר יש לו מעות ויש לו שבח, ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו, ומחלוקת שנייה נשנתה כאן לגבי הלוקח שדה והכיר בה שהיא גזולה. אמר רבה, הלכת ההלכה היא שהלוקח שדה מחברו ונמצא שהיא גזולה היא ביד המוכר, ובא נגזל והוציאה מידו, ולוקח תובע את מעותיו מהמוכר, יש לו מעות ויש לו שבח, גובה הלוקח מן המוכר גם את המעות של הקרקע וגם את השבח שהשביחה השדה. שבח היינו כל פירות שהשביחה השדה. ואילו לדעת התוספות בדיבור המתחיל ויש, אינו משלם את מה שהשדה השביחה, אלא רק הוצאות שהוציאה לקרקע. ואף על פי שלא פירש לו המוכר ללוקח בשעת המחירה את השבח, שאם יטרפו את השדה מיד הלוקח ישלם לו המוכר את השבח, בכל זאת הוא מקבל את השבח. זה להוציא מדעת שמואל שאינו משלם את השבח, אלא אם כן קיבל עליו. ורב המכריע גם במחלוקת השנייה, הכיר בה הלוקח בשדה שאינה שלו של המוכר, לגזולה היא בידו ולקחה ממנו בכל אופן במעות, הרי שמעות יש לו ללוקח לקבל בחזרה, אבל שבח אין לו. ברב המכריע גם בנידון ליל בדף י' עמוד א', ששכח הסופר ולא כתב בשטר את אחריות נכסי החייב, ונמצא שאין שיעבוד נכסיו מופיע בשטר. פוסק רב, האחריות טעות סופר הוא, תולים את העדר האחריות בשטר בטעות הסופר, ואכן חל שיעבוד הנכסים, לפי שאין אדם מניח מעותיו ולא שיהיה בטוח בכך. וההלכה זו היא בין בשטרי הלוואה בחוב, ובין בשטרי מקח וממכר, שמקבל המוכר אחריות על הקרקע, שאם תתערף על ידי בעלי חובותיו יפצה את הלוקח. ואין הלכה בעניין זה כשמואל הסובר לאל של הסופר להימלך במוכר קודם שכותב אחריות בשטר, לפי שיש כאלו המוכרים שלא נותנים אחריות על המקח, ולדעתו אם אין אחריות בשטר תולים שהמוכר לא נתן אחריות על מקחו. אבל ההלכה היא שאם אין אחריות בשטר טעות סופרי, וזכאי המלווה או הלוקח לשיעבוד או אחריות. מביאה הגמרא ספק באופן שהקונה ידע שהשדה אינה שייכת למוכר ובכל זאת קנה את השדה ממנו. ולאחר מכן קנה הגזלן את השדה מהבעלים, האם יכול כעת הגזלן שהוא הבעלים של הקרקע לבוא ולתבוע את השדה מהקונה, שהרי הקונה קנה מהגזלן והמחירה לא חלה. באי מיני שמואל מרב, הסתפק שמואל לפני רב. חזר הגזלן ולקחה מבעלים הראשונים, קנה את הקרקע מן הנגזל בשעה שהקרקע נמצאת ביד הלוקח שקנה אותה ממנו. מהו? האם כעת עומד הגזלן במקום הבעלים הראשונים ובידו להוציא את הקרקע מיד הלוקח? אמר להישיב רב, אין הגזלן יכול להוציאה עכשיו מיד הלוקח, כיוון שמה מחר לו ראשון לשני, מה מחר הגזלן ללוקח כל זכות שתבוא לידו, ולכן כשהגזלן קיבל את הכסף מחר לו את כל הזכויות העתידות שיגיעו לו, וכאשר קנה את השדה מהבעלים הראשונים אינו לוקחה אלא בכדי שתעמוד הקרקע ביד הלוקח. שואל הריטב"א, איך אפשר לומר מה מחר ראשון לשני, לעניין שבשעת המקח שהגזלן מחר את השדה לקונה התכוון להקנות לו את כל הזכויות שיבואו לידו, והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואי אפשר לומר שכל הסוגיה היא כשיטת רבי מאיר שסובר שאדם כן מקנה דבר שלא בא לעולם, כי דוחק להעמיד את הסוגיה שלא כהלכה, בעוד שאי אפשר להעמיד את הסוגיה כרבי מאיר, שהרי הגמרא לקמן ודפתת זין עמוד א' אומרת, שאם הגזלן גזל את השדה מאביו, אחר כך מת אביו, והגזלן ירש את השדה, לא חוזר את השדה לקונה, משום שאין את האומדנה, שהגזלן תורך לקנות שדה זו, כדי להעמידה ביד הלוקח, והרי לדברי רבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אם כן, גם אם הגזלן ירש את השדה, צריך לזכות הקונה בשדה מצד הקניין של דבר שלא בא לעולם. תרץ הריטב"א שלעולם הסוגיה היא גם לפי רבנן. והלשון של הגמרא, מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו היא לאו דווקא, אלא הכוונה היא שבוודאי דעת הגזלן בשעת קניית השדה לקנותה על מנת לזכות בה לקונה. וזה מה שהגמרא להלן שואלת, מה הייתה, מה, מדוע אנחנו אומרים שכך הייתה דעתו של המוכר בשעת הקנייה? מבררת הגמרא מה טעמו של רב, מה איתם, מה הטעם שתולים בדעתו של הגזלן שאינו לוקח את הקרקע מידי הנגזל אלא בכדי שתעמוד ביד הלוקח. מר זוטרא אמר, ניחא לי דלא ניכר יהיה גזלן, נוח לו לגזלן שהקונה לא יקרא לו גזלן, שאם לא יקנה את השדה מהנגזל יבוא הנגזל להוציא את השדה מידי הקונה והקונה יחרפנו שהוא גזלו. ולכן אם אכן הלך הגזלן וקנה את הקרקע מידי הנגזל, בוודאי עושה זאת בכדי להעמיד ולהחזיק את הקרקע בידי הלוקח. הסבר נוסף מביאה הגמרא, רבה שיאמר הטעם שתולים בדעתו שקונה אותה בכדי לעמידה בידי הלוקח הוא, משום דניחא לי דליקו באמנותי, נוח לו לאדם לעמוד בנאמנותו, ולכן הגזלן רוצה לזכות בשדה עבור הלוקח, כדי שישאר נאמן בעיניו. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה בין יישובו של מר זוטרא לבין יישובו של רבה? שמיישבת הגמרא היא כבעיניו, החילוק שבין התירוצים הוא באופן דמית לוקח, שמת הלוקח לאחר שכנעה הגזלן מן הבעלים. וכעת בא הגזלן להוציא את הקרקע מבניו של הקונה. מנדה אמר ניחא לי דלא ליקרי גזלנה, לפי מר זוטרא הסובר שלא חזר המוכר וכנאה מן הנגזל אלא בכדי שלא ייקרא גזלן, המית לי, הרי הלוקח מת ואין מי שיחרפנו על שמחר לו שדה גזולה, נמצא לפי טעם זה שקניית השדה לא הייתה לשם העמדתה בידי היורשים. ומנדה אמר ניחא לי דליקום באמנותי, לטעמו של רבשי שהגזלן קונה את השדה מידי הנגזל בכדי שיעמוד באמונתו, בעדי בני נמי ניחא לי דליקום באמנותי, כלפי היורשים נוח לו גם כן לעמוד בנאמנותו ולא להיחשב מוכר קרקע גזולה. מקשה על כך הגמרא, גם אם נאמר שקניין השדה מידי הנגזל נעשה בכדי שלא יחרפנו הלוקח וכשיטת מר זוטרא, סוף סוף קראו לי בני לוקח גזלנה, הרי בני הלוקח יחרפו ויאמרו שהוא גזלן, ונמצא שטעמו של מר זוטרא קיים גם כאשר מת הלוקח. ואם כן, אין חילוק בין הטעמים של מר זוטרא ורבשי, ולדברי שניהם יש לומר שכוונת הגזלן הייתה להעמיד את הקרקע בידי יורשי הלוקח. על כן מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן התירוץ הזה ומבארת באופן אחר, אלא איכא בעיניו החילוק בין שני הטעמים הללו הוא דמית גזלן, כאשר מת הגזלן עצמו לאחר ששב ולקח את השדה מן הנגזל ובניו באים להוציא את השדה מיד הלוקח. מאן דאמר ניחא ליה שדלא ליקריהו גזלן, מר זוטרא שסובר שהטעם שהגזלן קונה את השדה מידי הנגזל ובכדי שלא יקראו גזלן, אמית לי, הרי הגזלן מת ולאחר מותו לא אכפת לו שיקראו לו גזלן, ואם כן בוודאי לא קנה את השדה עבור הלוקח, והשדה שייכת ליורשי הגזלן. ומאן דאמר ניחא לדליקום באמנותי, לשיטת רבשי שסובר שהגזלן קנה את השדה כי רצונו להיחשב כמי שעומד בדיבורו ובאמונתו, אחי נמי אף על גב דמית ניחא לדליקום באמנותי, גם כאשר מת בכל זאת רצונו הוא כבר מתחילה בשעה שקונה את הקרקע להישאר בנאמנותו אפילו לאחר מיטה, ושלא יוציאו את השדה מיד זה שלקח את השדה מידו. מקשה הגמרא, לדברי מר זוטרא הסובר שהטעם הוא משום שאינו רוצה שיחרפהו הלוקח, סוף סוף קראו לבני בני גזלנה, הרי סברה זו קיימת גם לאחר מיטתו, שכן יחנו את בניו בני הגזלן, ובוודאי שהוא אינו רוצה שיחרפו את בניו, ומסיבה זו יש להניח כי התשלום ששילם הגזלן לנגזל מיועד עבור רכישת הקרקע בכדי לעמידה ביד הלוקח. נמצא שבין לדברי מר זוטרא ובין לדברי רבשי יש להניח שהגזלן קנה את הקרקע על מנת שתעמוד ברשות הלוקח ולא בכדי שיוציאו אותה ממנו. לכן חוזרת בה הגמרא מן התירוץ הזה ומבארת באופן אחר, אלא היא כבעיניו החילוק שבין שיטות אלו יהיה באופן דייבה במתנה, שהגזלן נתן את הקרקע במתנה למקבל ולא בדרך מקח וממקר. ומעטה יש לומר, מאן דאמר רבשי שסובר ניחא לי דליקום באמנותי, שטוב בעיניו לקנות את השדה עבור מי שקנה ממנו אותה, מאחר והוא רוצה לעמוד באמונתו. אם כן מתנה נמי, ניחא לי דליקום באמנותי. גם כאשר מדובר במתנה, עדיין קיימת הסברה הזו שרצונו לעמוד באמונתו והבטחתו ולהשאיר את המתנה ביד המקבל. מאן דאמר ניחא לי דלא נקראו גזלנה, לדברי מר זוטרא שסובר שהטעם שהוא קונה את הקרקע עבור הלוקח הוא בכדי שלא יקראו גזלן, אם כן באופן זה לא יקראו גזלן, שהרי אמר לי מהי גזילנה מנך? יאמר הגזלן למקבל המתנה, מה גזלתי ממך, והרי לא נתת מעות עבור הקרקע, אלא מתנה היא בידך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מהי, הרי גם במקום שהגזלן מכר את הקרקע ללוקח, לא גזל כלל את הלוקח, שהרי יחזיר לו את מהותה, ומדוע חושש לזה שהלוקח יקרא לו גזלן? תרצים התוספות שמכל מקום יקרא לו הלוקח גזלן, כל זמן שלא יפרע לו את מהותיו, מה שאין כן במתנה, שמעולם לא לקח ממנו מהות כלל. מבארת הגמרא את הדין באופנים אחרים שעל ידם הגיע הקרקע לידי הגזלן, באיזה מהם יאמר רב את דינו ובאיזה מהם לא, וכן באיזה אופן יש להסתפק. אומרת הגמרא פשיט, הדין פשוט הוא שאם קודם שקנה הגזלן את השדה מהבעלים, זבנה מחרה לאדם נוסף, אורתה או שאורישה לאחד מבנה ויהבה במתנה, וכן במקרה שנתן אותה במתנה לאחר ואחר כך לקחה מן הנגזל, גילה דעתו במעשים אילו כלב לאוקמה כמי לוקח כבאי, שלא היה רצונו לעמידה ברשות הלוקח הראשון ואינו רוצה לעמוד בדיבורו כלפיו, שהרי מחרה לאדם נוסף. וכן אם גזל את הקרקע מאחד ממורישה ונפלה לי בירושה ממנו, כגון שגזל את אביו ומחר את הקרקע ולאחר המחירה מת אביו וזכה בקרקע, וכעת רוצה לטרוף אותה מהקונה בגלל שירש את זכותו של אביו, במקרה זה נאמר שירושה מאליה היא נעשית, ולאו יהיו כתרח הבטרה ולא תרח להשיגה, על כן אין לנו גילוי דעת שתרח לעמידה ביד הקונה, אלא חוזר וטובעה ממנו. ואם גבי יהיו גבה גזלן את הקרקע מהנגזל בחובו שהיה הנגזל חייב לו, ועכשיו שקנה את הזכויות של הנגזל רצונו לטרוף את הקרקע מהקונה, חזינה אנחנו רואים יעית להערה אחריתי, אם הייתה לנגזל קרקע אחרת שניתן לקבוט ממנה, ואמר הגזלן כשגבעה הבעינה דווקא זו רוצה אני, אז מוכח כי לאוק מקמי לוקח כבאי, כוונתו הייתה להעמיד את השדה ביד הלוקח, והיא לא, אולם אם אין לו לנגזל קרקע אחרת על הזו, הרי שזו זהו דבעי הפרוע, שרצונו של הגזלן היה לקבוט את הקרקע עבור חובו בתורת דמי החוב ולא בכדי לעמידה ביד הלוקח, אולם יהב אני עלי אם נתן הנגזל הגזלן במתנה והגזלן רוצה לטרוף את השדה מהלוקח משום שיש לו את הזכויות של נותן המתנה, פליגי בבדין הזה נחלקו רבה חבר אבינה, אחד אמר מתנה כירושה דעה ממילא, אחד מהם סובר כי דינה של מתנה זו כירושה שהרי לא טרח הגזלן בכדי לקנותה מן הנגזל ולפיכך מוציאה מן הלוקח, ואחד אמר מתנה כמחר, אחד מהם סובר שמתנה זו דינה כאילו מחרה לו הנגזל בדמים ואין הגזלן יכול לטרוף מהקונה משום דהילה וטרח וארצי כמי לא אבי יאיב למתנה, שאם לא שטרח הגזלן וירצה לפני הנגזל דברי פיוס לא היה נותן לו את השדה במתנה, וכיוון שטרח לרצותו אנחנו אומרים לאחי טרח וארצי כמי, מן הטעם הזה טרח לארצות דברי פיוס בפניו כי איך הדליקום באמנותי, כדי שייתן לו הנגזל את השדה לעמידה ברשות הלוקח ויעמוד הגזלן באמונתו כלפי הלוקח. לאי למדנו שאם קנה הגזלן את השדה, הרי מכיוון שטרח לקנותה מוכח שכוונתו הייתה לקנות את השדה בכדי לעמידה בידי הלוקח, משום שרוצה לעמוד בנאמנותו. מבררת הגמרא דין זה ושואלת, ועד אי מתניחה לדליקום בהימנותי? עד מתי אנחנו תולים ואומרים שהטרחה שטורח הגזלן בקניית השדה מוכיחה שכוונתו היא לקנות את השדה ללוקח בכדי שיעמוד באמונתו? מביאה הגמרא כמה שיטות חלוקות בעניין הזה. שיטה ראשונה, אמר אבונה, עד שעת העמדה בדין, עד שהנגזל יטרוף מהלוקח את הקרקע והלוקח יטבע את הגזלן שישיב לו את המעות ששילם לו. ואם כבר מידו בדין ועדיין לא שילם הגזלן, בכדי לעמידה בידו, הרגילה דעתו שאין לו רצון לעמוד בנאמנותו כלפי הלוקח, לפיכך אם כנאה לאחר מכן מן הנגזל לעצמו כנאה ולא בכדי לעמידה ביד הלוקח. שיטה שנייה, חייה בר רב אמר, גם אם העמידו בדין ובית דין חייבו לשלם ללוקח את מעותיו, עדיין אנחנו אומרים כך, עד אמתה הדרכת לידי, עד שבית הדין ימסרו לידי הלוקח שטר הדרכת, ובו פסק הדין המאפשר לו לגבות מנכסי הגזלן בכל מקום שימצא נכסים ששייכים לגזלן לידי הקונה. בזמן מסירת הדרכת הינו 90 יום לאחר העמדה בדין. ולכמן כותב רשי ששטר זה כותבים לו לאחר שלא מצאו כעת נכסים של הגזלן לגבות מהם. ועוד כותב רשי שפירוש המילה הדרכתה הוא מלשון רודף ומשיג. ואם רק לאחר שהגיע השטר הדרכתה לידי הקונה קנה הגזלן את השדה מן הנגזל, אין אנו אומרים שרצונו להחזיק את עצמו לנאמן ולכן יכול לטרוף את השדה מהקונה. שיטה שלישית, רב פאפה אמר סברה זו שעל מנת לעמוד באמונתו קונה הוא את השדה, אנחנו אומרים עד דמתחלן יום האחרסתה. עד שמתחילים ימי האחרזה, כלומר לאחר שהלוקח מצא קרקע של הגזלן ומבקש לגבות מעותיו ממנה, בא לבית הדין והם מכריזים שכל מי שרוצה לקנות קרקע יבוא ויקחנה, ומשעה זו ואילך אין אנו אומרים עוד שברצונו לעמוד באמונתו, ומפני כן הוא קונה את השדה, אלא בוודאי לצורכו בלבד הוא קונה. וכאין זה מצינו במסרת ערכין בדף חפה לפעמוד ב' שום היתומים 30 יום, כלומר מי שיש לו תביעת חוב על אדם שמת מוציאים מידי היתומים את הקרקע ובמשך 30 יום מכריזים על מחירתה, ולפי זה גם כאן יכריזו במשך 30 יום. מבררת הגמרא את הדרך בזכה לקוח בקרקע הזו בקניית הגזלן, מתקיף לרמי בר חמה, מקשה רמי בר חמה, מכדאי לוקח במה יקני להיירה, לוקח זה במה הוא קנה את הקרקע הזו, בהישטרה, בשטר מחירתו, הרי ההישטרה חספה באלמה, השטר הזה הוא כחרס באלמה, שרי נכתב על קרקע גזולה ואיך זכה בה, שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ההישטרה חספה באלמה הוא, גם אם השטר חספה באלמה הוא, הרי ייתכן שהקונה קנה את הקרקע בכך שיחזיק בה אחר שקנה הגזלן מידי הנגזל, תרצים התוספות, שמשמע מדברי הגמרא שלוקח קנה את הקרקע מיד עם קנייתה על ידי הגזלן, אף אם לא עשה מעשה קניין בינתיים. חוזרים אל הגמרא שכאמור, הקשה רמי בר חמה, הרי שטר המחירה הוא כחרס באלמה שרי נכתב על קרקע גזולה ואיך זכה בה, אמר לי רבא לרמי בר חמה, תהה, יהה דין זה באופן שהקונה אומר לגזלן בפירוש שהוא מאמינו שיעמידנה בידו. באופן שאמר הקונה למוכר, אני סומך עליך שתתננה בידי. ודווקא באופן הזה מדובר כאן, ואילו הרשב"א אמר שיש מפרשים שכל לוקח בוטח ומאמין במוכר שיעמיד את ממכרו בידו בשופי בבירור, שאלמלא כן לא היה לוקח ממנו. שבאו הנאה דלא כאמר לימידי, בעבור אותה הנאה שהכהן לא אמר לו דבר וקסם מחלי, והוא סומך עליו, תרח ומית אלי, גמר ומקני לי, תורח המוכר ונותן לו את הקרקע, ובשעה שקונה אותה מידי הבעלים הראשון, גומר בדעתו להקנותה ללוקח. והרי זה כאילו אמר לו ללוקח, שדה זאת תהיה קנויה לך לחשק אחנה. כך תוספות בדיבור המתחיל, בהאי ענה, מה טיב רב ששת, תקשה רב ששת, שנינו בברייתא שובה בתוספתא, אמר אדם לחברו, מה שירש מאבא מחור לך, או מה שתעלה מצודתי, מצודה של עופות או של דגים מחור לך, לא אמר כלום, כיוון שעדיין לא ירש את אבי, וכן הדגים והעופות עדיין לא עלו במצודתו, אבל אם אמר לו מה שירש מן אבא היום מחור לך, או מה שתעלה מצודתי היום מחור לך, דבריו קיימין. ולכמן תבהר הגמרא את החילוק בין אמר בסתם לבין אמר היום. וקשה למה ברישא נאמר שלא קנה אפילו ירשה אחר כך. והרי מאחר שהקונה מאמינו, היה לנו לומר שיחול המקח. אמר רמי בר חמה על קושייתו של רב ששת, הגברא ואת יופתא. הרי אדם גדול והתשובה שהשיב על דברי רב, אף היא תשובה גדולה. אמר רבא, הגברא ככה זינה, ותיופתא לא ככה זינה. אכן אדם גדול ראיתי, אבל לא ראיתי בדבריו תשובה גדולה לדברי רב. שכן חלוקים הם המקרים הללו. כיוון דאחה בלוקח שדה גזולה סמכה דעתי, סמך הלוקח בדעתו על המוכר, ואחה במוכר מה שירש מאבא לא סמכה דעתי. לא סמכה דעתו עליו, ולפיכך לא חלה המחירה, וטעם הדבר. אחה לגבי הלוקח שדה גזולה סמכה דעתי, דאזיל תרח ומייטי לי, כי איך הדלא נקרא גזלנה. סומך הלוקח על הגזלן שיתרח ויוציאנה מן הבעלים הראשונים בדמים, בכדי שלא יקרא גזלן. אבל אחה כאן במוכר ירושה או דגי המצודה לא סמכה דעתי על המוכר. שכן אין כל ודאות שאכן תיפול הירושה בידו, כשם האביב של המוכר ייתן את נכסה במתנה לאחר, וכן אין הוא סומך דעתו שתעלה המצודה דגים ועופות. והרשב"א מסביר את דברי הגמרא כך, שכיוון שלא הכיר בשדה שאינה שלו והיה סבור שהוא קונה את הקרקע, לכן הוא סומך על המוכר שלא ירמה אותו, מה שאין כן כאן שעדיין לא ירש וידע שלא קנה כלום, לא סמכה דעתו. שלחו את קושייתו של רב ששת על דברי רב, לקמי דרבי אבא בר זבדה, לפני רבי אבא בר זבדה אמר לו רבי אבא בר זבדה, קושייה זו אינה צריכה לפנים, אין צורך להכניסה לפני בני הישיבה לפי שאין מהם שיודע לתרצה. אמר רב, הקושייה זו צריכה לפנים ולפני לפנים, יש להכניסה לפני בני הישיבה כי ודאי יתרצוע. למה? כי אחה סמכה דעתי כאן לגבי לוקח קרקע מן הגזלן, סומך את דעתו של הלוקח על המוכר, ובאופן זה אומרים מה מחר ראשון לשני, באחה כאן לגבי המוכר מה שירש מאבי וכן המוכר מה שתעלה מצודתו לא סמך דעתי, אין דעתו של הלוקח סומכת על המחר, ולפיכך אין אומרים כאן מה מחר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו, ועל כן אין המחר חל. אבא עובדה בפומפדיטה היה מקרה מעין זה בפומפדיטה, ודנו כדינו של רב ואמרו מה מחר ראשון לשני, והעמידו הקרקע ביד הלוקח, ואותווי ויקשו על כך מהתוספתא שהמוכרת ירושת אבי ואת מה שיעלה במצודתו אין המחירה חלה. אמר לו רב יוסף, קושייה זו אינה צריכה לפנים, אין צריך להכניסה בפני בני הישיבה, לפי שאין מי שיתרצה. ואמר לאבאי לרב יוסף, צריכה לפנים ולפני לפנים. יש להכניסה לפני בני הישיבה בכדי שיתרצוה משום שאחה, כאן המוכר שדה גזולה לחברו, סמכה דעתי, סומך את דעתו של הלוקח על המוכר. ואם כן, כאן יש לומר את דברי רב, מה מחר ראשון לשני? אולם אחה, כאן המוכר ירושת אביו ומה שתעלה מצודתו, לא סמכה דעתי, לא סומך את דעתו של הלוקח על המוכר. ובכזה מקרה לא דיבר רב. בתוספת השובה לאל שנינו שמחר לחברו מה שירש מאביו ומה שתעלה מצודתו לא אמר כלום. אבל אם אמר, מה שירש מאביו היום ומה שתעלה מצודתו היום, דבריו קיימים. כעת מבארת הגמרא את החילוק בין הרישה לסיפה. שואלת הגמרא, ומה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע ברישה שמחר ירושה ומה שתעלה מצודתו בסתם לא חלה המחירה? ואילו היא מחר את מה שירש היום ומה שתעלה מצודתו היום, דבריו קיימים. תרץ לגמרא, אמר רבי יוחנן, מה ששנינו בסיפה של דברי התוספתא, שאם אמר מה שירש מאבא היום, דבריו קיימים, טעמו של דבר הוא משום שכאן מדובר כשעושה זאת עבור כבוד אביו, שהיה אביו גוסס וצריך מעות לקבורה ולתכריכים, ומוזהר הוא שלא להשעות אביו בביזיון, ולכן תקנו חכמים שהמחירה תחול. וכן כאשר מוכר לחברו מה שתעלה מצודתי היום, תקנו חכמים שדבריו יהיו קיימים משום כדי חייו, שמה צריך הוא למכור דבר זה עבור מזונות למחייתו עכשיו, אבל כאשר מוכר לחברו מה שתעלה מצודתו כל חודש או כל שנה, שאין זה לצורך מחייתו הנחוצה לו עתה, לא תקנו חכמים שיהיו דבריו קיימים. אמר רב הונא, אמר רב בשמו של רב, אומר לחברו, שדה שאני לוקח, שדה שאני עתיד לקנות, הרי אני מתחייב לך, לך שכחנה, כאשר אקנה אותה בפועל, תהיה קנויה לך מעכשיו ולא אוכל לחזור בי. הדין הוא שבשעה שהוא קונה את השדה, קנה חברו את השדה, ואין הוא יכול לחזור בו. אומרת הגמרא, אמר רב, המסתברא מילתא דרב, מסתברים דבריו של רב באופן שדיברו על שדה סתם ולא על שדה מסוימת. שאז יש לומר שדעתו של המקבל סומכת שאכן הנותן יעמוד בדיבורו ויקנה שדה כלשהי על מנת לתנה לו. שהרי מצויות שדות רבות, הוא בוודאי יוכל לקנות אחת מהם, אבל באופן שדיברו על שדה זו המסוימת, לא. לא קנה משום שלא סמכה דעתו ולא האמינו בכך, שהרי מי יאמר דמזבי לניאלי, מי יאמר שבעליה של שדה זו ירצו למוכרה לנותן, וכיוון שלא האמינו, אי אפשר לומר שכאשר יקנה את השדה הוא קונה אותה בשביל לעמוד בנאמנותו, ועל כן בזה לא אמר רב דינו. אמר רב, אף שלדעתי דברי רב לא יכולים להאמר כאשר הבטחת הנותן הייתה לגבי שדה מסוימת, אבל והאלוקים, והאלוקים זה לשון שבועה, אמר רב, אפילו בשדה זו, רב עצמו סבור שהמקח כן קיים אפילו בשדה זו, בשדה מסוימת, כאשר התחייבותו היא ביחס לשדה מסוימת, ולא רק כאשר מתחייב לתת לו שדה כלשהי. ואף שאפשר להקשות על כך מדוע יחול המקח, והרי ייתכן שבעל השדה לא יסכים למוכרה, ובכל זאת, יש הכרח שרב דיבר גם באופן כזה. מכדי רב כמן אמרה לשמעתי, שערי רב, כדברי מי מהתנאים, אמר את דברו, את דינו, כרבי מאיר, בוודאי אמר זאת בשיטת רבי מאיר, דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. סובר רבי מאיר, יכול אדם להקנות דבר אף שעדיין איננו קיים בעולם, או שעדיין איננו ברשותו, והוא לפיכך יכול להקנות לו שדה שעדיין אינה בבעלותו. דתניה, כך שנינו בברייתא במסכת קידושין, בדף סמך ג' ובמסכת כתובות בדף נ"ח, גויה אומר לאישה, התקדשי לי לאחר שאתגייר, והרי אין באפשרותו כעת לקדשה, או מי שאומר לגויה, התקדשי לי לאחר שתתגיירי ובגויותה אינו יכול לקדשה, וכן עבד שאמר לאישה, התקדשי לי לאחר שאשתחרר מעבדותי, או מי שאמר לשפחה, התקדשי לי לאחר שתשתחררי, והרי שפחה אין לה קידושין, וכן מי שאמר לאישה, התקדשי לי לאחר שימות בעלך, והרי עכשיו היא אשתי שאי אפשר לקדש אותה, או התקדשי לי לאחר שיחלוץ לך יבמך, שאח של בעלך יקיים בך דין חליצה, וכן אומר לאישה, התקדשי לי לאחר שתמות אחותך שהיא אשתו, והרי אחות אשתו אסורה לה בחייה באיסור כרת, ואין קידושין תופסים בה אלא לאחר מותה של אשתו, בכל אילו אינה מקודשת. רבי מאיר אומר מקודשת. בכל האופנים האלו יחולו הקידושין כאשר יתקיים התנאי המאפשר את הקידושין, וזאת משום שרבי מאיר סובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ולכן על אף שמאורעות אילו עדיין לא באו לעולם, שהרי הוא עדיין לא התגייר והיא עדיין לא התגיירה וכיוצא בזה בשאר האופנים שבמשנה הזו, מכל מקום יכולים קידושין אילו לחול. מכאן מוכיח רבה, והאישה, קידושי אישה באותם אופנים ששנינו עכשיו, כשדה זו דמיה, דומה למוכר שדה זו לכשיקנה אותה מיד בעליה, שאנחנו אומרים שמאחר ואין הדבר נתון בידו אלא בידי הבעלים של השדה, על כן אינו יכול להקנות את הקרקע ללוקח. וכמו כן היה ראוי לומר לגבי מי שמקדש אישה באופנים האמורים, שהרי גם בנידון זה אין ודאות שהדברים אכן התרחשו, שהרי אין הם מסורים ביד האיש או ביד האישה, וכגון אם הוא עבד או איש שפחה, הרי אין בידם לשחרר עצמם, אלא הדבר תלוי בידי אדוניהם. ובכל זאת אמר רבי מאיר שאישה זו מקודשת למפרע, כאשר התקיימו התנאים, אף שלא בטוח כלל שכן התקיימו, משום שאין הם מסורים בידם. אם כן, גם לגבי מכירת שדה באופן שאמר שדה זו, יש לומר שלדברי רבי מאיר תהיה השדה קנויה ללוקח, כשהמוכר יקנה אותה מיד הבעלים. אף על שבשעה זו לא ידוע לנו אם אכן יתרצה הבעלים למוכרה. במשנה לאל בדף י' ב' עמוד ב' שנינו את דינו של המוצא שטר חוב בשוק, למי יחזירו ובאילו תנאים. כעת דנה הגמרא בדינם של סוגי שטרות אחרים שנמצאו בשוק, למי ישיבם. אמר שמואל, המוצא שטר הקנאה בשוק, מי שמצא בשוק שטר שבו מקנה הלווה למלווה את שיעבוד נכסיו, ושיעבוד זה חל בכל מקרה, אף אם בסופו של דבר לא יקבל הלווה את ההלוואה, מתחייב הלווה לשלם מעות אילו, ואם לא משלם, גובה זאת המלווה מנכסים אלו שנשתעבדו לו. הדין במקרה זה יחזירו המוצא לבעלים, דהיינו למלווה. ומבארת הגמרא את טעמו של הדין הזה. דהי, כי אם נחשוש בשטר הזה משום שכתב ללוות ולא לבה, משום שייתכן שכתב שטר על מנת ללוות ולא לבה, לבסוף לא לבה, ואם כן יש להשיב את השטר ללווה, השעבד נפשי. הרי מכל מקום שיאבד עצמו למעות הללו, וכתב בשטר שמשעבד נכסיו לכך. ואין השיעבוד תלוי בקיומה של ההלוואה בפועל, ולכן אין חוששים בשטר הזה, שמה כתב ללוות ולא לבה, ומחזירים את השטר שנמצא למלווה. ואם משום פיראון, ואם נחשוש שמה כבר פרה את החוב הזה, ומחמת זה אין להחזירו למלווה, הרי לא חיישינה לפיראון, לא חוששים לפיראון, ואתם, דאם איתא דפרי, מי קרא וקרא לי. אם אכן פרה את החוב, היה הלווה קורע את השטר, ומתוך כך שהשטר נמצא שלם, וראוי לגבות בו, מוכרח שלא נפרע החוב. אמר רב נחמן, אבא, אבי, מן ספרה דיינה דמר שמואל אבא, היה מסופרי בית דינו של מר שמואל, ואבינה כברשיטה כבר שבע, וכבן שש או שבע הייתי, ודחר נדב ומחריזי ואמרי, וזוכר אני שהיו מחריזים ואומרים, אני שטרי הקנייתא דמשתקחי בשוקה, נעדרינו למראיו, המוצא בשוק שטרי הקנאה שנכתבו למלווה, יחזירם לבעליהם, כלומר למלווה. כעת מוכיחה הגמרא מדברי המשנה שאין חוששים שמה נפרע השטר. אמר רב אמרם, אף ענה נמי תנינה, גם אנחנו שנינו במשנה לקמן בדף חף, כל מעשה בידין, כל שטר שקוים בפני בידין על ידי, שבאו העדים שמכירים את חתימות העדים והעידו, שאלו הם חתימות העדים, ובית הדין כתבו אנפק, כלומר אישור ששטר חוב זה קוים בפניהם, הרי זה יחזיר. המוצא שטר זה צריך להחזירו למלווה, משום שמקיומו של האנפק מוכח שאכן הייתה הלוואה, כיוון שבית דין אינם כותבים אנפק אלא בפני בעל דין שהוא הלווה, וכיוון שבזמן כתיבת האנפק לא מחה הלווה ואמר עדיין לא לוויתי, מוכח שכבר נטל לידיו את ההלוואה הכתובה בשטר הזה. אך עדיין קשה שכן היה ראוי לחשוש שמה כבר פרה את החוב, ומדוע מחזירים את השטר למלווה. אלמה אלא ודאי מוכח מכאן, לא חיישנן לפיראון, שאין חוששים שמה נפרע השטר, שכן כאמור אם היה החוב נפרע היה לווה קורע את השטר ולא היה מניחו שלם וראוי לגבות בו. אמר לרבי זירא, דוחה רבי זירא את הראיה הזו, והוא אומר לרב אמרם, אין להוכיח ממשנה זו שאין חוששים לפיראון, לפי שמתניתן שמשנה זו אינה עוסקת בשטר חוב, כי אם בשטרי חלטאטה. שטר שמוסרים בית דין למלווה, במקרה שחברו מסרב לשלם לו את חובו, ובית דין יורדים לנכסיו ושמים למלווה אחד מנכסי הלווה, ובו הם מאשרים שנכס זה הגיע לידי המלווה כדין. דהיינו שהקרקע נחלטת לו למלווה באופן מוחלט, והדרכת, וכן בשטר הניתן למלווה, כאשר בית דין לא מצאו נכס בידי הלווה שיוכל המלווה לגבות ממנו את חובו, ובו הם מאשרים שיכול המלווה לרדוף אחרי נכסי הלווה, וכאשר ימצא נכס לגבות ממנו יגבה. דלאו מי פיראונינו, שטרות אלו אינם אלא שטרי הוכחה שהקרקע נגבתה כדין, אבל הם אינם שטרות העומדים לפיראון, שהרי מדובר כשכבר גבה המלווה מנכסי הלווה, ולכן אין להוכיח מהמשנה הזו שלא חוששים לפיראון. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, בשטרי חלטת והדרכת, מדוע מחשיבים את שטרי הדרכת כשטר שאינו בר פיראון? הרי כיוון שעדיין לא זכה בקרקע, כל עוד לא ניתן לו שטר חלטת, והוחלטה עבורו הקרקע, הרי עוד לא נקבע החוב, אם כן ייתכן שכבר פרה את החוב, ועכשיו שנחזיר לו את שטר הדרכת, יוכל המלווה לגבות פעם נוספת את החוב. אומרים התוספות ששטר הדרכת האמור כאן נאמר לדעת רבה, סובר לקמן ודף למד ה', שמשעה שניתן בידו שטר הדרכת, יכול לאכול פירות קרקע זו שגובה מן הלווה. ואם כן, לא יוכל לטעון עוד הלווה כי פרה את החוב, לפי שטענה זו לא תועיל לו, שהרי נמסרה כבר הקרקע ביד המלווה וזכה בה. אמר רבה, ואני לאו בני פיראון אינו? באמרי נהרדה, הרי אמרו בני הישיבה בנהרדה כשומה, הדר, קרקע ששמו בידין וגבו אותה מנכסי הלווה עבור המלווה, חוזרתי ללווה עם מיסי כסף ורוצה לשלם את חובו להחזירה לו, עד שיעברו תריסר ירחי שטה, 12 חודש משעת הגבייה, מיום הגבייה. באמר המימר, הנה מנהרדה, הנה, ובכל זאת סבירה לי, לשומה הדר לעולם, לא רק עד שנה אלא לעולם, ואם כן גם שטרי, חלטה אתה, והדרכת עומדים לפיראון, משום שייתכן שחזר הלווה ופרה את חובו וקיבל בחזרה את הקרקע שגבו ממנו, וכן את השטרות הללו שבהם נעשתה הגבייה, ועכשיו שמחזירם למלווה, יחזור ויגבה בהם את הקרקע שוב, ומכך שהמשנה מורה להשיבם לידי המלווה מוכח שלא חוששים לפיראון, וכדברי רב אמרם. דוחה זאת רבה אלא אמר רבה אתם שם לגבי המוצא שטרות אלו. חלטה אתה והדרכת, היינו טעם, הטעם שמחזיר את השטר למלווה, אפילו שישנו חשש שיגבה שוב מנכסי הלווה, או זה משום דאמרי, אומרים על הלווה, כי הוא דאפסיד הנפשי, דבעידנה דפרי, איבא אלה למקערי לשטרי. כי הוא זה שהפסיד לעצמו, משום שמיד כאשר פרה את החוב, היה צריך לקרוא את השטרות הללו שביד המלווה. הנה מי? או אם היה המלווה אומר לו, עבד ממני שטר, זה היה צריך הלווה לדרוש ממנו, מן המלווה למכתב שטר אחרין העילוי, לכתוב לו שטר שהוא מוכר לו את הקרקע הזו שגבה ממנו. במבארת הגמרא מדוע צריך לכתוב על זה שטר אחר, דמדין הערה לא באי אלא מהעדר. משום שמעיקר הדין אין המלווה צריך להחזיר ללווה את הקרקע גם אם הוא פורע לו מעות עבורה. ומשום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם, ונצטווינו בזה לעשות פשרה וללך לפנים משורת הדין, הוא דאמור רבנן תהדר. על כן אמרו חכמים שיכול הלווה להשיב לעצמו את נכסיו תמורת פיראון ההלוואה. אילקח מרישא ודכזבין. לכן היות ונחשב דבר זה כאילו הלווה קונה את הקרקע מחדש, היא באה אלה למכתב שטר הזביני. היה לו לכתוב על כך שטר מחר, וכיוון שלא כתב שטר מחר, אלא הותיר ביד המלווה שיטרי חלטלת או הדרכת, הרי הפסיד לעצמו בכך, ומשום זה אין חוששים להחזיר את השטרות לידי המלווה. ממשיכה הגמרא, אבל לגבי שטר חוב מייקה למימר, למה לא נחשש לפיראון שאין לומר שהוא הפסיד לעצמו? דאם איתא דפרי, שם אכן פרה את החוב, היא באה אלה למקרא אלה שטרי. היה לו לקרוא את השטר מיד. אימור יש לטעון השתמות איקה משתמת לי, שבשעת הפיראון אכן טבע את שטרו בכדי לקוראו, והמלווה השתמת ממנו. דאמר לי, אומר לו המלווה, למחר יאהבנה לך, דאשת עלי תגבי, מחר אני אביא לך את השטר, עכשיו הוא לא נמצא בידי, אינמי, הפשיט את הסף רזייר לי, ואפשר עוד לומר שלא קראו הלווה, כי השאירו המלווה אצלו עד שישלם לו הלווה את דמי הסופר שכתב את השטר. כי ייתכן שבשעת ההלוואה לא היה בידי הלווה לשלם את שכר הסופר שכתב את השטר, והמלווה שילם זאת במקומו. ונמצא שאכן חוששים לפיראון ואין משיבים שטר הנמצא בשוק. דנה הגמרא בדינו של המוצא שטר חוב. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק, אף על פי שכתוב בו אינפק, אישור בית הדין שנתקיים השטר בפניו, וממילא מוכיח האינפק זה שההלוואה התבצעה לא יחזירו את השטר לבעלים למלווה. ונתחדש בהלכה הזו, כי לא מבעיה אחד לא כתוב בו אינפק, לא רק לגבי שטר שלא כתוב בו אינפק. כלומר שלא נתקיים בבית הדין, אמר הדין הזה שלא יחזירו למלווה, די קל אם אמר כי ייתכן לומר שהלווה כתב למלווה את השטר הזה בכדי ללוות בו ולבסוף לא לווה, אלא אפילו אם כתוב בו אינפק, ומה איני ומה משמעותו של האינפק הזה, זה מקוים שקיימו את השטר בבית דין בעידיו ובפני הלווה, כך שבוודאי לווה בשטר הזה מכל מקום לא יחזיר את השטר למלווה, משום דרך הישינה לפיראון, חוששים אנו שמא פרה כבר הלווה את החוב, ומשום כך אין מחזירים את השטר למלווה. מביאה הגמרא קושייה על ההלכה הזו. אי טבעי הקשר אביר ביה לרבי אבאו, שנינו במשנה לקמן בדף חף עמוד א', כל שטר שהוא מעשה בית דין ועבד ונמצא בשוק, הרי זה יחזיר, המוצא יחזיר אותו למלווה. בעלו שטר חוב זה שכתוב בו אין פק, גם הוא מעשה בית דין. ואיך אמר רבי אבאו שאין מחזירים אותו? אמר לי, הישיב רבי אבאו ואמר, ירמיה ברי, ירמיה בני, בדרך חביבות קראו בן, ולא שיה בנו, אומר הנימוקי יוסף. הוא השיב ואמר לו, לא כל מעשה בית דין שווים לגבי ההלכה הזו שמחזירים את השטר למלווה. אלא אם מתי אנחנו אומרים כך, כגון שהוחזק הלווה כפרן, שכבר כפר בהלוואה אחרת שלווה בעבר, וכיוון שכפר פעם אחת, שוב אינו נאמן לומר פרתי, ורק לגבי מקרה זה שנינו שיחזיר את השטר למלווה. אבל היכן שלא הוחזק כפרן, לא יחזירנו למלווה. שואלת הגמרא, אמר רבה, ומשום דהוחזק כפרן חד הזים נטו לו פרה כלל? וכי משום שהוחזק פעם אחת לכפרן, בפיכך אומרים שתמיד לא ישלם את חובותיו, ולכן אף שלגבי כל אדם חוששים לפיראון, אומרים, כי לווה זה שכפר פעם אחת ולא נזר לשמור שטרו יפסיד, ויחזירו את השטר למלווה? אלא מכוח קושייה זו אמר רב המתניתין משנה זו שאומרת שכל מעשה בית דין לא יחזיר דנה רק בשטר חלטתה והדרכתה. שדנו בהם לאל, אבל לא בשטר חוב, וכדי רבי זעירא שהעמיד כן לעיד, שמשנה זו מדברת רק על שטרי חלטתה והדרכתה. עוסקת הגמרא כעת בעניינו של כפרן, וכפרן הכופר בחובו, הועיל ואתה לידן, כיוון שבא לידינו ועסקנו בדינו, נעימה בי מילטה, נאמר בו דבר הלכה אחר. דאמר רב יוסף ברמניו, מאמר רב נחמן בשם רב נחמן, אמרו לו בית דין לכפרן, צא תן לו למלווה את החוב שתובע ממך, ואמר הלווה לאחר זמן, פרעתי על פי הוראתם של בית דין שאמרו צא תן לו, נאמן הלווה וצריך להישבע שבועת הסט שאכן פרה. שאף על פי שכופר הכל פטור משבועת התורה, מחדש רב נחמן שמחייבים אותו שבועת הסט, ופירש רשי, מה זה שבועת הסט? שבועה שהסיתו חכמים לכך, להסיתו להודות. ואתה מפורש במסכת שבועות בדף מ' עמוד ב', חזקה אין אדם טוען אלא אם כן יש לו בידו. רשי אומר שהלווה טוען לאחר זמן פרעתי, כוונתו לבאר שאין הנתבע טוען פרעתי עוד קודם הפסק דין, שהרי לא אמר את הטענה הזו בבית הדין כשתבערו, ורק עכשיו אומר את הטענה הזו, אז ודאי לא יהיה נאמן. ולכן מפרש רשי שהתובע תובע אותו לאחר זמן, והנתבע אומר שלאחר שבית דין פסקו שאני חייב לשלם, פרעתי לך. ועוד דין אומר רב יוסף בר מניומה בשם רב נחמן, בא מלווה לפני בית הדין ומבקש לכתוב לו הדרכת, והדרכת זה שטר שיוכל על ידו לקבות מנכסי הלווה בכל אשר ימצא מנכסיו של הלווה, הרי שאין כותבים ונותנים לו, ובפשטות הטעם שאין כותבים משום שחששו שמה כבר פרה לו. ואילו הריטב"א כתב שהטעם לכך שאין כותבים ונותנים, מכיוון שמלווה על פה הוא ואין לנו לעשותה מלווה בשטר. אבל אם אמרו בית דין ללווה חייב אתה ליתן לו, שרק פסקו את הדין, ולא כבמקרה הקודם ששם אורו בית דין צא תן לו, ואמר הלווה לאחר זמן פרעתי על פי הוראת בית דין, אינו נאמן להישבע שבועת הסת ולהיפטר מן התשלום, אלא המלווה הוא שנשבע ונוטל ממנו את החוב. והטעם, מכיוון שהוא צריך המלווה לטובעו בבית דין, הרי שאין הלווה ממהר לפרוע עד שיצבו עליו בית הדין בפסק גמור ויורו צא תן לו. ועל כן אם בא מלווה לפני בית דין ומבקש לכתוב לו שטר הדרכת, כותבים בית דין ונותנים לו שטר כזה, שהרי אין הלווה נאמן לומר שפרה. אז מה שמה מכאן? שכשבית דין אומרים ללווה חייב אתה ליתן לו, אין זה פסק דין גמור, אלא רק אם אומרים צא תן לו, זה פסק דין גמור. ומקשים על כך התוספות, שהרי במסכת סנהדרין דף עמוד ב' שנינו, מהו גמר דין? אומרת הגמרא, פלוני אתה חייב, פלוני אתה זכאי. ומוכח מכאן שגמר דין הוא בהוראה של פלוני חייב. מתרצים התוספות שדברי הגמרא במסכת סנהדרין אמרו רק לעניין זה, שאחר שנפסק כי פלוני חייב, אסור לדיינים לעשות פשרה, כיוון וכבר ידוע לדיינים להיכן נוטה הדין, שהרי פסקו כבר לחיוב, ובמצב זה אין מקום ויתר לפשרה. אומרת הגמרא, רב זביד משמי דרב נחמן אמר, רב זביד בשם רב נחמן אמר, בכל מקרה שהורו בית דין ללווה לפרוע, בין אמרו לו צא תן לו, בין אמרו חייב אתה ליתן לו, ואמר הלווה לאחר זמן פרעתי על פי הוראת בית דין, נאמן הלווה ונשבע שבועת הסת ונפטר. בא מלווה לבית דין ומבקש לכתוב לו שטר הדרכת, אין בית דין כותבים ונותנים לו, אלא איקה לפלוגי, אם אכן קיים חילוק בין איכן שבית הדין אורו צא תן לו לבין אם אורו חייב אתה ליתן, אחי הוא דאיקה לפלוגי, כך יש לחלק. במקרה שאמרו לו בית דין צא תן לו, ולאחר זמן אמר פרעתי על פי בית דין, והעדים העדים אותו שלא פרעו, שהיה מלווה תובע אותו בפני עדים לפרוע לו על פי הוראת בית דין, ובפניהם העיז פנה ולא פרה למלווה, מכיוון שכן הרי הוא חזק אפרן לאותו ממון, ושוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בפני העדים, עד שיפרע לו בעדים. שואל הראש, וכי בשביל שלא פרעו מיד הוחזק אפרן, שמה לא היו לו מעות, ואחר כך שנזדמן לו פרה, ואפילו אמר בפני עדים שאין רוצה לפורעו, נשמעתו עד שישיג את המעות, ולכאורה אין להחזיק אדם כפרן כל זמן שנוכל למצוא לו צד זכות. לפיכך ביר הראש שאמרו לו עדים באותו זמן שלדבריך פרעת עמנו היית באותה שעה, וידענו שלא פרעת אז, ולכן הוחזק אפרן. ואפילו אחי, כשאמרו לו הבית דין חייב אתה ליתן לו וטען שפרה, ועדים העדים שבאותו יום שטענת שפרת עמנו היית, לא הוחזק אפרן, כיוון שאנחנו יכולים למצוא צד זכות שנשמטו עד שיעיינו רבנן בדינו. והריטב"א מתרץ שמדובר באופן שבאו העדים מיד לבית הדין, שלא יכול לפרוע לו בינתיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם הורו בית דין ללווה חייב אתה ליתן לו, ואמר הלווה פרעתי, והעדים העדים אותו שטבע המלווה בפניהם שישלם לו על פי הוראת בית דין, אולם הלווה לא פרה, ואחר כך חזר ואמר פרעתי, לא הוחזק אפרן לאותו ממון, ונאמן בשבועה שישבע שאכן פרה לו, ואינו נחשב כמעיז לעבור על הוראת בית הדין. מה הייתה, מה, מדוע אכן לא נחשב כמעיז? משום די השתמות יהודי כמשתמת מיני. אינו רוצה לכפור ממש, אלא רק השתמת לזמן מועט מן המלווה, ועושה כך משום שסבר הלווה בדעתו, כיוון שבית דין לא פסקו פסק גמור של צא ותן לו, אלא רק הורו על החיוב לתת לו, אם כן, אוכל להמתין ולא לשלם עד מעיינו ברבנן בדיני. עד שידונו חכמי בית הדין בדיני והפסיקו פסק גמור של צוות אין לו. מביאה הגמרא עוד בעניין הוחזק כפרן, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, תבע אדם מחברו מנה, יש לי בידך שהלוויתיך, בעלה הנתבע אומר לתובע, אין לך בידי כלום, והעדים העדים אותו שיש לו מנה של חברו, וחזר הנתבע ואמר לתובע, פרעתי לך את שלוויתי ממך, הוחזק כפרן לאותו ממון, ואינו נאמן בתביעה זו, שהרי העדים סותרים את דבריו. ואומר הראש, שאף של אל בדברי רב נחמן, שכאשר אמרו לנתבע חייב אתה ליתן לו, שסובר רב נחמן שאינו נאמן לומר פרעתי, ומשום שכיוון שמתחילתו הוא צריך לטובעו לדין, אינו עשוי לשלם אלא אם יהיה פסק ברור, וכתב שם רשי שצריך התובע להישבע ורק אז יכול ליטול. מכל מקום כאן בהוחזק כפרן אין התובע צריך להישבע. שואל הראש, במה שונה דינו של הוחזק כפרן מדין החשוד על השבועה, שהדין הוא שכשנגדו, כלומר התובע נשבע ונוטל את הממון מידי הנתבע? לרץ הראש, יש לחלק בין חשוד על השבועה שלא נפסל מחמת אותה תביעה אלא מצד אחר, אבל כאן שנפסל מחמת אותה תביעה הוחזק בכך כפרן, ואין צריך שכנגדו להישבע. מביאה הגמרא עכשיו מעשה להוכיח את הדין הזה. כי עד שבתאי ברי דרבי מרינוס, כמעשה שהיה ששבתאי בנו של רבי מרינוס כתב לה לקלת איצטה לדמילתא בכתובתה, כתב לקלתו לאשת בנו בכתובתה שהביאה לפני הנישואים מבית אביה מעיל של צמר נקי בן יומו, והמאירי מפרש מעיל של ארגמן, וקבלה עלי קיבל שבתאי על עצמו שאם תתלמנו תתגרש יהיה הוא אחראי במקום בנו שמעיל זה עוד דמה ויהיה בידה כאשר תיצא מבית בעלה. בין אם היו לבעלה נכסים בשעת הנישואין ובין אם לא היו לו נכסים, הוא ערב של הכתובה ומשתעבד גם כאשר לחתן אין נכסים. איחס כתובתה, איבדה אישה את הכתובה שבה היה כתוב אחריות חמיה על המעיל, וכאשר נתגרשה ובאה לתבוע את דמי המעיל אמר לה שבתאי חמיה, לא היו דברים מעולם, לא נתחייבתי על בגד זה מעולם, את וסעדי ואמרי, באו העידים והעידו, אין, אכן כתב לה את אחריות המעיל בכתובתה. לסוף לאחר שהעידו העידים אמר לה שבתאי, פרעתי, פרעתי לך את דמי המעיל. עתו לקמי דרב חייה באו להידיין לפני רבי חייה, אמר לרבי חייה לשבתא, יוחזק את הכפרן לאותה איצטלה, ואינך נאמן עד שתפרע לדמים בפני עדים. דנה כעת הגמרא בעניין, הוחזק כפרן לשבועה. אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן. אמר רבי אבין בשמו של רבי אילה, בשמו של רבי יוחנן, היה חייב אדם לחברו שבועה שחייבו אותו בידי להישבע, כגון מודה במקצת או כופר בחוב, ועד אחד מעיד שכן חייב, ואמר הנתבע שכבר נשבעתי, והעדים העדים אותו שלא נשבע. וכמו שביהי רשי לאי לעניין העידו שלא פרה שתבעו העדים לפרוע בפניהם, ואפקן העדים העדים שלא נשבע באופן זה שתבעו להישבע ולא נשבע, ולכן העדים העדים שלא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה ואינו נאמן בדבריו עד שישבע בפני בית דין. אמרו, אמרו את השמועה הזו קמי דרבי אבהו לפני רבי אבהו, אמר לו רבי אבהו, מסתברא מילתא נראים ומסתברים דבריו של רבי אבין רק באופן שנתחייב שבועה בבית דין, שחייבו בית דין להישבע כגון מודה במקצת ונתחייב על פי עד אחד, במקרה זה אינו נאמן לומר נשבעתי. אבל במקרה שאין בית דין מחייבים אותו להישבע, אלא שחייב עצמו שבועה, שאמר מעצמו לתובע אני אשבע לך שאיני חייב לך, ולאחר מכן תבעו התובע בפני עדים שישבע לו, ולא רצה להישבע בפניהם, ואחר כך אמר לו נשבעתי לך, הרי הוא נאמן, שאף של דחאו בפני העדים ולא נשבע לו, אינו הוחזק בכך לכפרן, משום דאביד איניש דמיקרי ואמר, עשוי אדם לומר שלא אעשה מה שלא חייבו אותי בבית דין, אלא אני חייבתי את עצמי, וכשאומר כן, אינו נחשב שמסרב וחוזר בו מתחייבותו להישבע, אלא רק משתמט ודוחה את תביעתו של חברו. הדרוע קמי דרבי אבין, השיבו חכמי בית המדרש, את דברי רבי אבהו לחלק בין מתחייב על פי בית דין למתחייב על פי עצמו. אמרו את זה לפני רבי אבין, אמר לו, השיב רבי אבין על דברי רבי אבהו, עננמי בבית דין אמרי. אף אני כאשר אמרתי את הדין שהוחזק כפרן בשבועה לא אמרתי אלא רק אשר התחייב שבועה על פי בית דין ולא על פי עצמו. מביאה הגמרא שיש ששנו את השמועה הזו בשם רבי יוחנן שפירש בעצמו שדבריו אמורים רק כאשר נתחייב שבועה בבית דין. איתמר נמי נאמר גם כן, אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אבין בשמו של רבי אילה שאמר בשמו של רבי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה בבית דין כגון שבועת מודה במקצת, ולאחר זמן אמר נשבעתי והעדים העדים אותו שלא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה. אז לפי הגרסה הזו, מדובר שרק כשנתחייב שבועה בבית דין, אז הוחזק כפרן לאותה שבועה. חוזרת הגמרא לעסוק בדיני שטר שנמצא בשוק. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו אנפק, אישור בית דין שנתקיים השטר בפניהם. דהיינו שאימתו את חתימות העדים, והשטר אמת, וכתוב בו זמנו בו ביום שנכתב שטר זה באותו יום בו מצאו אותו בשוק, יחזירו המוצא לבעלים, בהתאם לפי שאין בשטר הזה כל חשש, הרי אם נחשוש משום שכתב את השטר כדי ללוות ולבסוף לא לבא, הכתוב בו אנפק, הרי כתוב בשטר הזה אנפק, קיום, ואין האנפק נעשה אלא בפני הלווה, ובוודאי לא היה נותן ללווה לקיים את השטר אם לא שכבר קיבל את ההלוואה בפועל. ואם נחשוש משום פיראון, אין לחשוש, כן, כיוון דלפריה בת יום, הלוך האישין, הלוך חוששים שנפרע חוף פר ביום ההלוואה. מקשה הגמרא אמר לי רבי זירה לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי, וכי אמר רבי יוחנן את הדין הזה? האתו דאמרת משמי דרבי יוחנן, הרי אתה הוא שאמרת משמו של רבי יוחנן, שטר חוף שלווה בו ופרעו, ורוצה שוב ללוות מאותו אדם סכום כזה, אינו חוזר ולווה בו באותו שטר, והטעמו משום שכבר נמחל שיעבודו. מכיוון וכבר פרה את ההלוואה הראשונה, הרי מה ששיאבד נחשב לפיראון ההלוואה כבר בטל וכמי שנמחל. ואילו על הלוואה זו האחרונה לא נכתב שיאבוד, ונמצא שההלוואה זו היא מלווה על פה שאין נכסה הלווה משתעבדים עבורה. וכאשר לא ישלם הלווה את חובו, עשוי מלווה זה להוציא קרקע שקנו הלקוחות מעט הלווה, בין ההלוואה לבין הגבייה, ותהיה גביית קר כזו שלא כדין, שהרי אין שיעבוד נכסים למלווה, כשמדובר במלווה על פה. יש לברר באיזו אופן אמר רבי יוחנן את דבריו, אימתי, מתי רוצה הלווה לחזור וללוות באותו שטר? הילי, מה אם נאמר שההלוואה השנייה הייתה למחר, וליום אחרה, או ליום שלאחריו? מה העירי המדוע נקט רבי יוחנן בדבריו שכבר נמחל שיעבודו? טייפוקלי, שיומר שיש לפסול את השטר הזה מטעם אחר, דאב אלי מוקדם. הפסול של השטר הזה הוא של שטר מוקדם, שזמנו של שטר זה הוא מוקדם מזמן ההלוואה, ותנן. ושנינו במשנה במסכת שביעית פרק י' משנה ה', שטרי חוב המוקדמים פסולים, ואם כן מטעם זה יש לפסול את השטר. אל עליו, אלא מוכרחים לומר, האם אין מדובר כאן שההלוואה השנייה התקיימה אף היא ביום ה', באותו היום שבו נעשתה ההלוואה הראשונה, שלאחר ההלוואה הראשונה פרה הלווה את חובו עוד באותו יום, ועוד באותו היום לווה בשנית. ועל כך אנחנו אומרים שהשטר הזה פסול משום שנמחל שיעבודו ולא משום שהוא שטר מוקדם, שהרי התאריך שנכתב בו אמת הוא לגבי שתי הלוואות. ששתי הלוואות התרחשו באותו יום, אלמה מוכח מכך, פרי איניש ביומי. פורה אדם את חובו גם ביום ההלוואה עצמו, והיינו לו כמו שאמרת בשם רבי יוחנן שלא חוששים לכך. מתרץ את הגמרא אמר לרבי אסי לרבי זיירה, מי קקא אמינא דלא פרי כלל, וכי אמרתי שלא קיים כלל מציאות כזו שפורה אדם את ההלוואה באותו היום, לא כך אמרתי. אלא דלא שכיחין שדפרי ביום מקאמינה. כל שאמרתי הוא רק שלא מצויים בני אדם שפורעים באותו יום, וכיוון שכן אין חוששים לכך. אבל אם אכן אירע דבר זה ולווה אדם פעמיים באותו יום, לזה הוא צריך רבי יוחנן לומר שאין חוזר ולווה באותו השטר. ביור נוסף לדינו של רבי יוחנן שמוצא שטר חוב בשוק, יחזירו לבעלים. רב כהנא אמר מדובר במקרה כשחייב מודה שעדיין לא פרה ולכן יחזיר לבעלים. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן מדובר כאשר החייב מודה, מהי לממרה, מה נתחדש בהלכה הזו? הרי ודאי שעל המוצא להחזיר למלווה. מיישבת הגמרא, מהו דתי, מה היה מקום לומר? כי היי מפרה פרי, אכן הלווה פרה את חובו. והי דקאמר, לא פרטי, הטעם שאומר שעדיין לא פרה, הוא משום דקבאי מאדר למזפה בי. זימנה אחריתי, רוצה הוא לחזור וללוות בשטר הזה פעם נוספת. ולפשיטי דספרה חייש, ורוצה הוא להרוויח את המעות שצריך לשלם לסופר עבור כתיבת שטר חדש. ומשום כך מודה בשטר הזה, כדי שיוכל ללוות בו בשנית, ואם כן משום החשש הזה אין להחזירו למלווה שהרי כבר נפרע, כמה שמלן מחדש לנו רבי יוחנן בדבריו שלא חוששים לכך ומחזירים את השטר למלווה, והטעם שאין חוששים משום די אם כן, אם אכן כבר נפרע החוב, והיה הלווה מבקש להשתמש בשטר בשנית, הרי מלווה גופי לא שבק, המלווה עצמו לא היה מניחו לעשות כן, כמעט לסבר, שמי ברבנן, ומפסד לי, חושש המלווה שמה בידין ישמעו שכבר נפרע החוב ונמחל שיעבודו ולא יניחו לו לטרוף מנכסי הלווה שנמכרו ללקוחות. בקשה הגמרא, מה ישנה מעד אתנן במה שונה הדין הזה ממה ששנינו במשנתנו לאל בדף י' ב' עמוד ב'? נאמר במשנה, מצא שטרי חוב אם יש בהם אחריות נכסים שמעמיד הלווה את נכסיו כאחראים לחובו, שאם לא ישלם יגבה מהם המלווה לא יחזיר המוצא שטרות אלו. והוקימנה, העמדנו משנה זו באופן כשחייב מודה בחוב שבשטר והטעם שלא יחזירו משום שמה כתב ללוות בניסן ובאמת לא לווה התשרי של אחריו, ונמצא שאם אחר הלווה נכסים בניסן לתשרי אין המלווה רשאי לגבות מהם כיוון שנמכרו קודם ההלוואה, ואת אלימיטרף לקוחות מניסן ועד תשרי, ויבוא המלווה להוציא מלקוחות שקנו ממנו נכסים בניסן לתשרי על ידי השטר הזה, ותהיה גבייה זו שלא כדין, שהרי נמכרו נכסים אלו קודם ההלוואה כאמור, ולכך לא יחזיר. ולא אמרינן, רואים שאין אומרים אנו כסברה מבוארת לאל, ואם כן, מלווה גופי לא שוויק, המלווה עצמו יסרב להלוות בשטר הזה, משום דאמר לי, הוא אמר ללווה, כתוב שטר אחרינה, כתוב שטר אחר בזמן של תשרי, משום החשש, דדיל משמי רבנן, ומפסד לי, שמה ישמעו על כך בית הדין, ויפסלו את השטר מלגבות מנכסים משועבדים, ומדוע אם כן במקרה, לאיל, בו ביארנו דברי רב כהנא, אומרים סברה זו שלא ירצה המלווה להשתמש בשטר זה, משום החשש, שמה ישמעו על כך בית דין, ותרץ לגמרא, המרי, הישיבו בני הישיבה אתם שם בדין משנתנו שלא יחזיר השטר מחשש שכתב ללוות בניסן ולא לווה תשרי, אכן יש טעם לחשש משום דאית לי רבחה, יש לו רווח בכך שיחזיק את השטר דקטריף לקוחות שיכולו לטרוף בכך מהלקוחות כל משך הזמן שקנו מניסן ועד תשרי, והוא זמן רב. לכך אף שקיים החשש שמה יוודא לבית הדין ששטר זה מוקדם ויפסלו, מכל מקום מי נחניך עלי, נוח לו להחזיק בשטר ולא אמר ולא מידי, ולא לומר ללווה דבר, ולכך חוששים אנו, ולא יחזיר את השטר הנמצא. אבל אחר כאן במצא שטר שזמנו באותו יום, כימן דלית לרווחה, באופן זה ששתי הלוואות נעשו באותו היום, אין למלווה רווח של זמן נוסף, בכדי להוציא נכסים מן הלקוחות. לסוף סוף שטר העיד נכתיב, שהרי אף השטר של ההלוואה הראשונה זמנו באותו יום. מה איקא דקטריף לקוחות? מה רווח יש במה שישתמש בשטר ההלוואה הראשון לעניין טריפת הלקוחות? וכיוון שאין לו רווח בדבר, על כן, בשטר שנמחל שיעבודו לא שוויק, בשטר שכבר הלווה בו קודם לכן, ונפרע החוב ונמחל שיעבודו, עשוי הוא רק להפסיד אם יוודא הדבר לבית הדין, שאז לא ייתנו לגבות מן הלקוחות כלל. לכך לא יניח המלווה ללווה להשתמש בשטר הראשון, ומשום כך הם חוששים לדבר, ונאמן הלווה במה שאומר שלא פרע. דנה הגמרא בחיובי ממון שהם מתנאי בית דין, כגון כתובה שאין אדם חייב בה אלא מתקנת חכמים, וכן מזון אישה ובנות לאחר גירושין. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, טבעה האישה את כתובתה בבית הדין וטוען הבעל ואמר פרעתי את הממון הזה שלו בפני עדים, לא אמר כלום וחייב לשלם. מה הטעם? מהו הטעם שאינו נאמן? משום שכל מעשה בית דין חיוב ממון החל על פי תקנת חכמים נחשב כמאן דנקית שטרה בידי דמי, כאילו התובע מחזיק בידיו שטר חוב חתום על כך, ולכך הנתבע אינו נאמן לומר פרעתי אם אין לו עדים. שואלת הגמרא, אמר לרב חייא בר אבא לרבי יוחנן, וכי לא משנתנו היא זו? האם זו לא משנה מפורשת שמעשה בית דין דינו כשטר, כפי ששנינו במסכת כתובות בדף פיחת עמוד ב', גירש אדם אישה והיא תובעת כתובתה, אם הוציאה בפני בית דין את הגט ואין עמו כתובה, ולא הוציאה עמו את השטר כתובה, גובה כתובתה והבעל אינו יכול לטעון פרעתי את הכתובה, והיא החזירה לי את השטר כתובה וקראתי אותו, הוא לא יכול לטעון זאת משום שתנאי הכתובה מעשה בית דין הוא. מוכח שכתובה, שהיא מעשה בית דין גובים אותה כאילו, כתובה בשטר וקשה מחידש רבי יוחנן בדבריו. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב רבי יוחנן בלשון משל, אילב דדלי לחספה לא משכחת מרגרינה טוטה. אם לא שהייתי מגביע לך את חתיכת החרס, לא היית מגלה את המרגלית היקרה שתחתיה, כלומר, זהו באמת החידוש שבמשנה שמעשה בית דין גובים אותו כאילו כתוב בשטר. ואחרי שאמרתי את הדין הזה, למדת שזהו הטעם של המשנה במסכת כתובות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אילב דדלי לחספה, וכי דרך למצוא מרגליות תחת החרסים, ופרש רבינו תם שבקרקעית הים מצויים אבנים רחבות הנראות כחרסים ותחתיהם נמצאות המרגליות. וכן מצינו במסכת בבא קמא בדף צד י' שאמרו, צללת במים אדירים והעלית בידך חרס, והכוונה לאבנים הללו אדומים לחרסים. שואל הבאי על דברי רבי יוחנן של דבריו, טעם המשנה במסכת כתובות הוא בגלל שמעשה בית דין הוא כמו שנכתב בשטר. אמר הבאי, מהי מרגניתא, מהי המרגלית הזו? דילמה, הרי ייתכן שבמקום שאין כותבים כתובה עסקינן וסומכים על תנאי בית דין, שבכל נישואין ישנה התחייבות לכתובה ולכן האישה לא צריכה להראות את הכתובה. דגט, היינו כתובתה. שהגט הוא בעצם שטר הכתובה. שכיוון שאין כותבים כתובה, הגט מעיד על חיוב הכתובה, ואינה צריכה להראות את הכתובה כדי לגבותה, ורק אם הבעל הוציא שובר שכן שילם לה את כתובתה, לא ישלם יותר, אבל במקום שכותבים כתובה, הנה כי את הכתובה גביה, אם מחזיקה האישה בידה כתובה היא גובה. והיא לא, אם אין בידה כתובה, לא גב, היא אינה גובה, משום שהבעל יכול לומר שכבר פרה את הכתובה וקראה את שטר הכתובה. אין להוכיח מהמשלה במסכת כתובות שסתם מעשה בית דין, הוא כמו שנכתב בשטר. אדר אמר אביי, אבל אחר כך אמר אביי ודחה את שאלתו ואמר, לאו מילתא דאמרי, חזר בו אביי מדבריו ואמר שדבריו אינם נכונים. משום דאיסל כדאי תח, אם אכן אומר שבמקום שאין כותבים כתובה עסקינן, ולכן גובה כתובתה בלא שטר כתובה, אבל במקום שכותבים כתובה, היא נקית הכתובה גביה, היא לא לא. אם יש בידה כתובה גובה, ואם אין בידה כתובה אינה גובה, מה נאמר באלמנה שמת בעלה מן האירוסין ולא נשאה? בזמן התלמוד היו מתקיימים הקידושין והחופה בזמנים שונים. לקידושין, כלומר לנתינת הטבעת, קוראים האירוסין, ורק לאחר זמן היה כונסה תחת החופה ומביאה לביתו. ואלו היו הנשואין, ומשעת האירוסין מתחייב הבעל בתשלום הכתובה, מתקנת חכמים, אף שעדיין לא נכתבה בפועל. אם כן שואלת הגמרא, מה נאמר באלמנה שמת בעלה מן האירוסין ולא נשאה, שאין לה כתובה לפי שלא היו כותבים כתובה אחרי האירוסין, אלא רק אחרי הנישואין, במאי גביה, במת תגבה את כתובתה, הרי אין לה שטר כתובה בעל כוחה שגובה בידי מיתת בעל. עדים שמת חתנה מן האירוסין ועל פיהם גובים בית דין כתובתה מיורשי הבעל. אולם אם כן לטעון היורש ולימה פרעתי, שיטען היורש פרעתי את כתובתה ויפטר מלשלמה, וכי תימה הכי נמי, ואם תאמר שאכן על ידי טענה זו ייפטר היורש מן הכתובה, אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם, שתקנו כתובה לארוסה, הרי תמיד יוכל לטעון הבעל או יורשיו פרעתי, ונמצא שהאישה אינה מקבלת כתובתה. מוכח מכאן, שאף במקום שכותבים כתובה, גובים כתובתה מן הבעל, ואינו יכול לטעון פרעתי, גם אם אין האישה מוציאה את השטר. ולכן באלמנה מן האירוסין, אין היורשים יכולים לטעון פרענו, אלא אם כן יש להם שובר. אז מסקנתו של הבעיה היא כדעת רבי יוחנן, והוא מעמיד את המשנה במסכת כתובות אף במקום שכותבים כתובה, ולעולם חייב לשלם כתובתה, אלא אם כן יש לו שובר שפרה את כתובתה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל הוציאה, שבמסרת בבא בתרא בדף קופה אין א' עמוד ב' אמר אביי שאם עבד שוברו של הלווה, יוכל המלווה לגבות שוב, ומשמע מכך שלדעת אביי, אין עושים שובר, ואם כן קשה, מדוע אם הוציאה גט ואין עמו כתובה, חייב הבעל לשלם, הרי כיוון שעשוי הבעל להפסיד מכך שנשארת הכתובה בידה, שהרי תוכל לגבות בשנית בעוד של הבעל אין שובר כאמור, אם כן לכאורה אין לתת לאישה לגבות, אלא עד שתוציא האישה כתובתה, ויקראו את הכתובה לאחר הפיראון. מיישבים התוספות שיש חילוק בין לווה שאין עושים לו שובר, לבעל שעושים לו שובר, משום שצל לווה נאמר, עבד לווה לאיש מלווה, פסוק בספר משלי פרק חב ב', ומפסוק זה למידים על פחיתות, בזכותו של הלווה כלפי המלווה, ולכן אף שבהלווה לא כותבים שובר, מכל מקום לבעל כותבים שובר, ולכן אין לחשוש שהאישה תגבה ממנו פעם נוספת. מקשה הגמרה על חזרת אביי, אמר למרקשיש אברי דרב חיזלה לרבשי, שני בנים היו לרב חיזלה ושמותיהם שווים, אלא של הגדול קראו מרקשישה ולצעיר קוראים אריינוקה, כך רשי במסכת כתובות בדף פייטי תלמוד ב'. אז אמר למרקשיש אברי דרב חיזלה לרבשי, באלמנה מן האירוסים שאמרנו דעית לכתובה מנהלן, שיש לה כתובה, מניין לנו שיש לה כתובה? הילי, מה אם נלמד זאת מהד אתנן, ממה ששנינו במסרת כתובות בדף נ"ד עמוד ב', אישה שנתערמלה ונתגרשה בין מן האירוסין ובין מן הנישואין, גובה את הכל. גם את הכתובה שתקנו לחכמים וגם את התוספת שהתחייב לבעלה. ומוכח שיש כתובה מן האירוסין. אבל יש לדחות דיל, מה ייתכן שדין זה שגובה את הכל הוא רק איך, רק איכן שכתב לה כתובה מעצמו. אבל חכמים לא תקנו כתובה, ואין להוכיח מכאן שיש כתובה מן האירוסין. וכי תימא, ואם תאמר שאי אפשר להעמיד את המשנה כשכתב לה מעצמו, לפי שאם כן יהיה קשה, מה היא לממרה, מה החידוש במשנה? הרי פשוט שאם מתחייב לכתובה, הוא חייב לשלם. על כך יש להשיף שהחידוש הוא להפוק כמד רב לזר בן עזריה. להשמיעינו שלא כדעת רב לזר בן עזריה, דאמר, שלא כתב לה תוספת כתובה, אלא על מנת לכונסה, כדי שתיכנס ברצון לחופתה, ואינה גובה תוספת זו מן האירוסין, כיוון שלא כנסה. ולכך יצטריך עלי, וצרח התנה במשנה להשמיענו שגובה כל מה שכתב לה בכתובתה. מוכיחה הגמרא די קנמי, יש לדייק מלשון המשנה שמדובר שכתב לה מדעתו את כתובת האירוסין, דקטני שרי כתוב, גובה את הכל. היא אמרת בישלמה, אם אכן נאמר שמדובר דקטב לה מרצונו, היינו דקטני, זהו שאמרו במשנה שגובה את הכל. דהיינו כל מה שנתחייב לה מדעתו בכתובתה, אלא היא אמרת אולם, אם נאמר שמדובר באופן דלא כתב לה את הכתובה מדעתו, אלא היא תקנת חכמים ומתנאי כתובה, מה היא גובה את הכל? הרי רק מנה ומתיים שהם תקנת הכתובה הוא דעית לה. בעל כוחך מדובר במשנה הזו שכתב לה מרצונו. ואין להוכיח מכאן שלאלמנה מן האירוסין יש כתובה מתקנת חכמים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שיש חיוב כתובה מן האירוסין. אישה שמתה חלים על בעלה כמה דינים. א' עוננות דינו על כל אדם שמת אחד משבעת קרוביו שחייב עליהם באבילות. אביו אמו אחיו אחותו בנו ביתו ואשתו נשואה. שאסורו באכילת קודשים באותו יום. בית תומה, אם כהנו, אף שאסור להתאמה למיתים, מותר להתאמה לקרוביו, כפי שנאמר בכהן, בספר ויקרא, פרק חפה לפסוקים א' וב', לנפש לא התאמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ואשתו אף שלא נאמר, דינה במפורש בפסוק, לרשו במסכת יבמות בדף חב ב' עמוד ב', ממה שנאמר לשארו הקרוב אליו, ללמוד על אשתו הנשואה לו, שבא אמו לידי קירוב בשר, שנקראת שארו. ג' ירושה, הבעל יורש את אשתו ודרשו זאת במסכת בבא בתרא דף קי"א עמוד ב' מהפסוק בספר במדבר פרק זך פסוק י"א אם אין אחים לאביו הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה ושארו האמור בפסוק הזה זו אשתו אומרת הגמרא ואלא מדתני מכך ששנה רבחיה בר עמי אשתו הרוסה שמתה לא עונן אין חלה להרוס דין עונן להיעשר באכילת קודשים כדין בעל שמתה אשתו ולא מתעמלה אם הוא כהן, שכיוון שעדיין לא בא לידי קירוב בשר, אינה נחשבת שערו, וכן היא הרוסה שמת בעלה לא עוננת עליו ולא מתאמה לו. בין כהנת ובין ישראלית אין עליה מצווה להתאמה לו. ואף של ישיבת הקרובים מצווה להתאמה ולהתעסק בקבורתם, אין אמור הדין הזה כי אם על אשתו הנשואה ולא הרוסה, וכן אם את הרוסה, הרוס אינו יורשה, משום שאינה נחשבת שערו. אולם, אם מת הוא הרוס, גובה הרוסה את כתובתה, מבואר אם כן בברייתא הזו, שיש כתובה להרוסה מעיקר הדין. לוחה הגמרא ואומרת דילמה, ייתכן שאף המבואר בברייתא שגובה כתובתה אין זה משום שתקנו לחכמים כתובה מעיקר הדין, אלא מדובר דכתב לה מרצונו, ולכן גובה כתובתה. וכי תימא, ואם תאמר לשאול אם אכן מדובר דכתב לה להתחייב מרצונו, מהי לממרה? מדוע צריך לחדש זאת במשנה? ודאי שכיוון שהתחייב בכך גובה כתובתה. יש להשיב על כך שאכן דין פשוט הוא, ואין צריך לשנותו. אבל את הדין שהיא מתה, הרוס אינו יורשה, היא צריך אליי. את זה הוא צריכה ברייתא להשמין, ומשום כך שנה תנא גם את דין הכתובה כשמתו. מאחר ואין הוכחה שיש כתובה מן האירוסין מתקנת חכמים, הרי שבהכרח מה שחזר הבאי מדבריו, לאל בדף י' זין עמוד ב' לחלק, שבמקום שכותבים כתובה ואין הכתובה ביד האישה, יוכל הבא לטעון פרטי אף שהוא מעשה בית דין, ולא משום שאם כך כיצד נגבה אלמנה מן האירוסין, שאלו אין לנו מקור כלל לכך שיש לה כתובה. לפיכך מבארת הגמרא שהכרח של הבאי לחזור בו מדבריו וממקום אחר, אלא הבאי מגוף הדמתניתין כעד הרבה. הבאי שחזר בו מהחילוק בין מקום שכותבים כתובה למקום שאין כותבים כתובה, ושבשניהם גובה האישה כתובתה, ומשום שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום, זה מדברי המשנה עצמה שהביאה הגמרא לאל בדף י' זין עמוד ב'. נאמר במשנה הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. מבאר את הגמרא דאיסל, כדאי לך אם עולה על דעתך לומר שמשנה זו שמבואר בה שגובה ללא כתובה במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, בהטעם שאין הבעל יכול לטעון שפרה, אינו משום שאין טוענים אחר מעשה בית דין, אלא משום דגט היינו כתובתה, שהגט אמו מתגרשת משמש גם כשטר הכתובה, יש לה הקשות. עתו גט מנה 200 כתיב בי, וכי מוזכר בגט חיוב הכתובה של מנה או 200, שנוכל לומר שכאשר אוחזת האישה את הגט, יש בכך הוכחה שלא נפרע החיוב הזה? וכי תימה, ואם תאמר ליישב זאת, שאכן יש הוכחה בגט על חיוב הבעל, וזאת מכיוון דתקינו רבנן למגבלה, אז כמן דקטיב בי דמי, היות ותקנו חכמים כתובה למתגרשת, נחשב הגט כאילו כתוב בו חוב הכתובה, עדיין קשה. אף אם יש בכך הוכחה לעיקר החיוב, מכל מקום הרי יוכל הבעל לטעון, ולימה ולומר פרטי את הכתובה, וכאשר איתן כן, אין בגט הוכחה שלא כדבריו. וכי תימה, ואם תאמר שיש להוכיח אף זאת שלא פרה, ומשום דאמרינה לאומרים לבעל, אם כדבריך שפרת את כתובתה, היא באה אלך למקרה, היה לך לקרוע את הגט, ומכך שהגט עדיין בידה של האישה מוכח שלא פרת אותו. זו אינה הוכחה. כיוון דאמר לן, ישיב לנו הבעל, לא שווקתן, לא הניחה לי האישה לקרוע את הגט, שאמרה, בעינה לנסו ובי, רצוני להינסה לאחר, ולכן אני צריכה את הגט להוכיח על הגירושין. וכי תימה, ואם תאמר שמכל מקום ניתן להוכיח ממה שהגט בידה שלא פרה, ואין הבעל יכול לטעון שלא קרה את הגט בכדי שישאר בידה להוכחה לגירושין, משום דאמרין עליה, אנחנו אומרים לבעל, היא באה אליך למקרה, היה לך לבקש לקרוע את הגט, ומכתב אגבי ולכתוב עליו, גיטה דנן דקרנוע, גט זה שקרנו אותו, לא משום דגיטה פסול ההוא, לא בגלל שהוא גט פסול, אלא כי איך דלא תגבה בי, זימנה אחריתה, כדי שלא תגבה בו פעם אחרת, ושוב נוכיח מכך, שהגט בידה, שאכן לא פרה הבעל, אבל אין זו הוכחה, מכיוון שישיב על כך הבעל, עתו כל דמקבי בבית דין המקבי, וכי כל גביית חוב נעשית בבית הדין, הרי ייתכן שגבתה את הגט שלו בפני בית הדין. ולא היה שם מי שיכתוב כך, ומשום כך לא הניחה לי האישה לקרוא את הגט. ואם כן, אין הוכחה מהגט עצמו על כך שלא נפרע כתובה. ויש לחזור ולהקשות כיצד תגבה האישה את כתובתה עם הגט שבידה, הרי איתן הבעל שכבר פרה את הכתובה. על כורחה מה שאין הבעל יכול לטעון שפרה, וכדברי רבי יוחנן, שהטוען אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום. ומשום כך, חזר בו אביי מדבריו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל עתו, איך מוכיחים לדעת אביי שאפילו במקום שכותבים כתובה, גובה האישה כתובתה, אף אם אין הכתובה בידה, הרי ייתכן שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, וגובה באמצעות הגט שבידה. וכדי שלא תגבה שוב, קוראים את הגט וכותבים על גבי הקראים של הגט, שנקרא כדי שלא יגבו בו שוב. וכדעת רב במסכת כתובות בדף פייטת עמוד ב', ולכן אמרה המשנה, הוציא הגט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה. תרצים התוספות שהבאי הוכיח שיטתו מהמשך דברי המשנה שם. נאמר במשנה, הוציא כתובתה ואין עם הגט, מוכח שמדובר במקום שכותבים בו כתובה, שדחוק הוא להעמיד במקום שאין כותבים כתובה לאישה, ורק בעל זה כתב לאשתו מחמת חיבתה. בעל כוחך גם ברישה במשנה מדובר במקום שכותבים כתובה, ומוכח שאף אם לא הוציאה את שטר הכתובה, היא גובה את כתובתה. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית התלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים תזיין ויוזיין במסכת בבא מציע, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מקבל מתנה מגזלן וקנה הגזלן מהנגזל, האם יוכל הגזלן להוציא מה מקבל? שאלה שנייה, מחרה הגזלן ואחר כך נתנה במתנה לאחר, ולבסוף קנה הגזלן את השדה מהנגזל, האם קנה לוקח ומדוע? שאלה שלישית, קיבל הגזלן את השדה בירושה מהנגזל, האם קנה לוקח? שאלה רביעית, גבה הגזלן את השדה בחובו, האם קנה לוקח? שאלה חמישית, מה שירש מאבא היום מכור לך, האם קנה ומדוע? שאלה שישית, הטוען לא לביתי והוכחש על ידי עדים, האם אחר כך נאמן לטעון פרטי ומדוע? שאלה שביעית, הטוען שנשבע ועידים מעידים שלא רצה להישבע ואחר כך טען נשבעתי, האם נאמן? שאלה שמינית, המוצא שטר מקוים שזמנו בו ביום, האם יחזירנו? שאלה תשיעית, שטר שלווה בו ופראו, האם יכול לחזור וללוות בו ומדוע? והשאלה האחרונה, הטוען על כתובה פרטי, במקום שאין כותבים כתובה, מה הדין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למד בסייעת הדשמי הנקית בדפינו היומיים, דפים תזיין ויוזיין במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותה. בדרך כלל שתי משניות בכל יום, אבל בערבי שבתות וערבי ימים טובים אנחנו לומדים ארבע משניות. שתי משניות לערב שבת וערב חג, ושתי משניות לשבת קודש או לחג עצמו. ויהיה גם תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה
אוחזים אנו במסכת נדרים, פרק ז' משנה ד'. אומרת המשנה, נודר מן הבית שאסר על עצמו להיכנס לבית, מותר לו להיכנס בעלייה בקומה שעל גבי הבית, לפי שאין העלייה בכלל הבית. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים עלייה היא בכלל הבית ואסור לו להיכנס אף בעלייה, הנודר מן העלייה מותר בבית אפילו לדעת חכמים לפי שאין הבית בכלל העלייה. מסכת נדרים פרק ז' משנה ה', הנודר מן המיטה שאסר על עצמו השתמשות במיטה מותר הוא להשתמש בדרגש, דהיינו מיטה קטנה שנותנים לפני מיטה גדולה ועולים ממנה למיטה הגדולה לפי שאין הדרגש בכלל מיטה. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים דרגש הרי הוא בכלל מיטה, וגם הדרגש נאסר עליו, הנודר מן הדרגש מותר במיטה אפילו לדעת חכמים לפי שאין המיטה בכלל דרגש. הנודר מן העיר שלא להיכנס לעיר מותר לו להיכנס לתחומה של העיר, היינו לתוך 2,000 ממה סמוכים לעיר, לפי שאין שטח זה נחשב כחלק מן העיר ואסור, אבל אסור הוא להיכנס לעיבורה של העיר, דהיינו שטח שנתווסף על העיר מחמת בתים הסמוכים לתוך 70 ממה בארבעה טפחים ששטח זה נחשב כחלק מן העיר. אבל הנודר מן הבית אסור לו להיכנס בפתח הבית מן האגף, ממקום אגפת הדלת, דהיינו שנועל את הדלת שאינו ממלא את כל חלל הפתח, אינו אסור אלא ממקום השפה החיצונית של עובי הדלת ולפנים. אבל חלק הפתח שהוא מחוץ לדלת הנעולה, הרי הוא מותר בו לפי שאינו בכלל הבית. מסכת נדרים פרק ז' משנה ו'. המשנה עוסקת בדינם של דברים שהתקבלו תמורת פירות האסורים משום נדר, ובדין גידולים שגדלו מפירות אלו. האומר קונם, הפירות האלו עליי, או קונם הן על פי, או קונם הן לפי. הרי זה אסור אף בחילופיהם, כלומר אם החליף הנודר את הפירות תמורת דבר אחר אסורה עליו התמורה לפי שגזרו חכמים על חילופיהם של איסורי הנאה ובגידוליהם. והוא אסור גם בגידולים שגדלו מהפירות מאחר שנדר בלשון קונם, אסר על עצמו את הפירות כהקדש וגידולי הקדש אסורים. אבל האומר קונם פירות שאני אוכל או קונם פירות שאני תואם, הרי זה מותר בחילופיהם ובגידוליהם. לפי שלא אסר על עצמו אלא את אכילתם או את טעימתם של הפירות עצמם. מקבילה המשנה את היתר הגידולים, כל זה אינו אלא כשאסר עצמו בדבר במין שזרו קלה. שהזרע נרכב באדמה בטרם צומחים ממנו גידולים, אבל בדבר, במין שאין זרו קלה, כשצומחים ממנו גידולים אל העיקרו מתקיים והגידולים מתווספים עליו, אפילו גידולי גידולין שלו אסורים, כי כל מה שגדל לעולם מעורב בו מגוף הפירות הראשונים שנאסרו. מסכת נדרים פרק ז' משנה ז', האומר לאשתו קונם מעשה ידייך עליי, או קונם הן על פי, או קונם הן לפי, הרי זה אסור אף בחילופיהם, לפי שנדר בלשון קונם ואסר בכך את מעשה ידי אשתו על עצמו בהנאה, וחכמים גזרו על חילופיהם של איסורי הנאה. ובגידוליהם, עם אשתו, נטעה אילן אסור לו ליהנות מגידוליו, מאחר שנדר בלשון קונה מסר את מעשה ידיה על עצמו כהקדש, וגידולי הקדש אסורים. אבל האומר לאשתו קונה מעשה ידיך שאיני אוכל, או קונה מעשה ידיך שאיני תואם, הרי זה מותר בחילופיהם וגידוליהם של מעשה ידיה, לפי שלא אסר על עצמו אלא אכילתם או טעימתם של מעשה ידיים עצמם. מקבילה המשנה את יתר הגידולין, כל זה אינו אלא כשמעשה ידי אשתו הוא בדבר במין שזרו קלה בטרם צומחים ממנו גידולין. אבל אם מעשה ידיה הוא בדבר במין שאין זרו קלה כשצומחים ממנו גידולים, אלא עיקרו מתקיים בגידולים מתווספים עליו, אפילו גידולי גידולים שלו אסורים, כי כל מה שגדל לעולם מעורב בו ממעשה ידיה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. היי באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת פיקודי, וחזק חזק ונתחזק, תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים ט"ז וי"ז, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופא ונאור המעליה בכל מיני דמיטב, ויום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם ובישועתו, מלא בשורות טובות. יום ראשון, זין באדר שני תשפ"ד דלת, ונלמד את דף חי במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחזק חזק ונתחזק. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.